ממש, תעוף על מה שאתה עושה.
אז שי גולדן היה פה.
כן.
עכשיו, וזה הרגיש שהוא בא עם אנרגיה של שליחות.
כן.
שיש לו תפקיד במה שקורה עכשיו במדינה.
כן.
חברתית.
כן.
וזה מרגיש גם שלך יש.
מסכים.
אז מעניין אותי יותר לדבר על זה.
תתחיל משם וזה מעולה.
אוקיי, אז זהו, אז אני מבחינתי, כאילו, מבחינתי זה מתחיל.
יאללה. שאלת.
כן, כאילו...
אז חד משמעית, יש לי שליחות בטירוף, שאולי נפלה עליי, אבל גם מעניין מהי. אנשים לא בטוח שמבינים מהי, אבל אני ממש מרגיש שכאילו משהו מושך אותי, ולא אני ממש...
שככה זה שליחות בדרך כלל, אני חושב.
יכול מאוד.
זה דרך כלל, גם משה, אתה יודע, הסנה הבוער קרה לו. באיזשהו מקום. הוא היה רועה צאן, אתה מבין? הוא היה רועה צאן.
הדבר הכי קשה עם משה זה גם מה שקרה כשהוא בא להגיד לעם ישראל, בואו אחריי, שהם לא רצו.
כן.
זה בדרך כלל גם זה מה שקורה. וגם את זה אני...
שלך זה לא קרה דווקא.
דווקא כן. המסר עצמו הוא קצת יותר, מי שכאילו עוקב אולי...
יש מסר?
זה לא שיש מסר כמו שמבינים עליי, שאני כאילו... מפנים קצת שהמקום הזה מטורף ממה שאנחנו חושבים, ואני קצת, יש בי משהו שרוצה להעיר עוד ועוד אנשים לגבי העניין הזה, ושהם יוכלו לקבל החלטה עצמאית להישאר פה או לא, ושהם לא יהיו צון לטבח, מה שנקרא, כי אני באמת במקום של להציל אנשים, כאילו, ממה שקורה פה. זו דעתי.
להציל בשבילך זה לעזוב את המדינה?
להיות עם האפשרות, לא להיות... בלי אפשרות, כשמה שאולי יקרה, יקרה, כאילו.
כן.
אתה מבין?
כן. למרות שזה, כאילו, זה נראה, אני עוקב אחריך הרבה זמן, וזה נראה שיש איזושהי, אולי גם בגלל הסוג אורחים הספציפיים מאוד שמגיעים, שיש איזה גם התפתחות אצלך במסר.
חד משמעית.
אתה מבין? זה לאו דווקא מרגיש שהמסר הוא מתפתח לכיוון של, תדעו שיש לכם אופציה לעזוב, למרות שזה, כמובן, שזה המסר, אבל זה מתפתח גם אולי, אולי יש סיבה שאנחנו פה.
בטח, זו השאלה המהותית. אני לא הצלחתי לענות עליה עדיין בצורה כאילו של כן. אני מרגיש שאין.
למרות שהאורחים שאתה מביאים, הם מנסים להסביר לך למה כן.
בדיוק.
וזה לא
משנה. עוד לא שכנעו אותי, בוא נגיד ככה.
בכלל?
כן. תשמע, כאילו, לא יודע, אתה מאמין שכן? יש סיבה?
אני מנסה, כן. אני, כאילו, אם אתה שואל אותי, אני מבין את זה לגמרי. כאילו, אני...
אתה רוצה? אני אשמח לשמוע.
אני, לא, אני, בוא נגיד, פוסט 7 לאוקטובר.
כן.
אני רואה, אני מרגיש את הסיבה הזאת יותר ויותר. כאילו, אנחנו פה. כאילו, ויש סיבה למה אנחנו פה. ואם אנחנו פה, אם אנחנו כבר פה, אז בוא נבין את הסיבה. אז כל מה שאני עושה, זה מנסה להבין את הסיבה, וזה נראה שגם, זה מה שאתה עושה קצת.
אני מבין, אני פשוט יותר ויותר משתכנע הפוך. אולי זה כאילו לא ניכר ומעניין למה, אבל חד משמעית, אני יותר ויותר מפנים שזה פה אחיזת עיניים אחת גדולה. לא שיש פה, אני לא אוהב את הקונספירציות, אני לא אוהב את הקטע של כאילו מישהו, כאילו, יש איזה אשם כלשהו.
כן.
לא, פשוט טעות, פשוט טרגדיה נוראית שהובילה אותנו ללהיות כאילו... חשבנו שכזה הציונות זה הדבר, שהנאצים, כן. הדבר הכי נורא שאפשר לדמיין, וכזה, זה עדיין עוד לא הגיע למימדים האלה, חס וחלילה, אבל כאילו, אופס, יש גם עוד דברים נוראים שרוצים להשמיד אותנו.
כן.
אז כאילו, לא ידענו את זה בזמנו, אפשר לתקן, אתה יודע, הכל בסדר. הרצל היה הרבה יותר חכם אם הוא היה מקשיב למוטי קידר נניח קצת. שלא היה בזמנו, היום יש. אז תודה לאל, ובגלל זה אני רוצה לדבר עם אנשים כאלה, תאמין שיכולים לעזור לנו להבין את הסדר גודל של הטרגדיה הזאת.
כן. קטע שאתה קורא לזה טרגדיה.
אז זהו, אני גם מקווה שזה לא נשמע באופן מזלזל עבור מישהו, כי זה לא, אני לא שופט את מי שאני, אני חלק מזה, אני פה,
כן.
אני יהודי, אני נמצא בארץ ישראל, אני מקיים את, אבל אתה מבין, גם בין היתר, אני מקיים פה את חזון בית המקדש, כאילו, אתה מבין? מה, אני לא ממש מצליח להבין מה אני עושה.
שאתה לא מאמין בו.
לא? אתה כן?
ספציפית בית המקדש לא, וזו שיחה מעניינת שפייגלין היה פה, הוא מאוד מחזיק בחזון הזה של בית המקדש, אני מאוד מאוד מתחבר להמון דברים שהוא אומר, ספציפית בית המקדש, אני חושב שזה רעיון של, כאילו אני לא רוצה פה יותר מדי להיכנס, כאילו, לתיאולוגיה, כן? אבל בית המקדש ספציפית, זה, אני, מאיך שאני מבין את הדברים, זה בכלל כאילו לא הייתה הבקשה של אלוהים. הטעות הייתה כשהתחלנו לבנות את בית המקדש. שם התחלנו לסטות מהדרך שלנו.
אוקיי, כן, וזה באמת דיון, אני מבין למה אמרת שאתה לא רוצה, אבל שאלה אחת אחורה זה, אתה מאמין באלוהים?
אני היום במקום, דוגרי אני אגיד לך, שאני מבין שאם אתה מאמין באלוהים, בשבילך יש אלוהים. אם אתה לא מאמין באלוהים, בשבילך אין אלוהים.
זה מאוד טוב ויפה כשאתה אינדיבידואל בחברה כלשהי ובדנמרק. אבל כשאתה פה אנשים הורגים על זה, אתה צריך באמת להאמין בזה. אני אישית לא הורג על זה, לא רוצה להיהרג על זה, אז כאילו לא מחזיק לי. כשאנשים אומרים לי, אלוהים אמר שתהיה פה, אני כאילו, סורי. אשמח לא בכל זאת.
כן, אבל יש עניין גם ב... יש זהות של ה... של העם שלנו, שאנחנו, שאני, שאנחנו לא יכולים באמת להתכחש עליו, כאילו, לזהות. והזהות היא, 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 היא חלק, חלק ממנה, זה, זה באמת מסע של אלפי שנים.
מסע בסין או בסמך?
לא, מסע. מסע שהתחיל אי שם, בימים של אברהם. בימים שאברהם, אשכרה, יצועד פה על האדמה הזאת, והוא ממשיך עד עכשיו. וזה חלק מהעם שלנו, לא בחרנו בזה באיזשהו מקום.
אבל מה, מה תגיד לסיינפלד?
שהוא גר בניו יורק, כאילו.
הוא יהודי גם?
כן.
או, בוא נגיד חמאס היה הרגע מותו.
בדיוק עכשיו הייתי ב... היינו בקפריסין, חזרנו אתמול, עשינו את החג ב... בקפריסין, ודיברנו על זה כל המשפחה. אז זה היה ביום שבת. תורנו ביום שבת בבוקר, היינו כזה במלון הכל כלול וייב כזה, ואנחנו יושבים שם בארוחת בוקר, ואני כזה אומר לאחותי, את מרגישה שיום שבת היום? והיא כזה לא. אני כזה, בוא נע. כשאתה בארץ, אתה מרגיש שיום שבת.
כן.
כשאתה בחול, אתה לא מרגיש את זה. ואז, והבנו שכאילו הכניעה הזאת של לעלות לארץ דווקא, לאורך כל השנים, לא רק עכשיו, מדבר איתך כאילו 115, 116, 117, הרצון הזה של יהודים לעלות לארץ, הוא בין היתר בגלל זה גם. אתה מבין? בגלל השבת. כי השבת פה בארץ, היא מרגישה שונה משבת בחול.
אני מסכים, ואני מכבד את זה מאוד. ריף כהן הייתה אצלי וממש פוצצה לי את המוח בהקשר הזה, על כמה שזה חשוב בעיניה.
שבת.
לא, המרכיבים היהודיים שיש בארץ ישראל, שזה רק פה.
האדמה.
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 אז אני, אתה יודע, אני כן ברשותך, זה מתגמד כשרוצחים אנשים במיטות, אחי.
כן, כן.
אתה מבין? כאילו זה יפה, כל הכבוד. אבל זה לא, אולי כבר לאנשים זה לא כזה בוער כמו בשביל העשירי, אבל אני לא קשה, when you see it, you can't unsee it, כאילו, אתה מבין? אתה פה באמצע מדבר, לקחת, כולנו מסביב, כאילו, הכל מסביב, מסביבנו זה אסלאם רדיקלי, ואתה מקיים את המדינה היהודית, ויש בה שבת, וכל הכבוד, וזה יפה, אבל ירגו אותך בגלל זה, ולי זה לא חזק מספיק. אפשר, אתה יודע, אפשר, אני לא רוצה רק לקטוש את הרעיון הזה, אפשר גם לא.
כן, לא, דווקא זה, אתה דווקא אני חושב שאתה במקום של ליטרלי, אתה לא קוטש רק את הרעיון, אלא אתה חוקר אותו.
כן.
אתה מבין, כאילו, ככה זה נראה. אתה,
חמש
מאית. דווקא יש כל כך הרבה אנשים שקוטשים את הרעיון, אבל אתה לא באמת יכול לקטוש את הרעיון אם אתה לא מבין אותו.
לגמרי, זה הטעות הכי עיקרית. זה, אתה יודע, יש את ה... אני לא גנזתי הרבה פרקים, אבל גנזתי כמה.
וואלה.
שהיו בעיקר אנשי שמאל. בוא נגיד, אני לא אגיד שמות. כן. היה אחד בולט, אחד אני עוד לא מתלבט על זה. אבל,
אתה מתלבט עם לגנוז.
כן.
וואלה.
אבל זה היה כל כך תלוש, שאני לא מצליח לתקשר עם זה.
כן.
כאילו זה לא מחובר בכלל. ואני לא אומר שהימין מחובר יותר מהשמאל, אלא שיש קולות בשמאל, שהם כל כך תלושים, שכאילו אין, לא היה לי מה לעשות עם זה בכלל.
כן, שאתה מרגיש שהוא לא עשה את המחקר.
כן, כן בדיוק, כן, כן, יופי, להגיד שכזה ביבי השם שאין את החטופים. אחי, דבר אתה עם חמאס, בוא נשמע מה יגידו לך.
כן.
מלא אומרים את זה, כל המדינה בוערת על זה. ואני אקח אותך לעוד משהו יותר מעניין אבל, שזה אמרת, נגעת בפייגלין, משהו שאותי ריתק, היה לי שתי שיחות איתו שממש הגיעו רחוק, בראשונה חקרנו את הרעיון של עם הנצח. שנייה עמקנו בזה יותר. עם הנצח, הוא פייגלי נגדיר את זה כאילו עם ישראל גילה את הנצח. אתה מבין? מצאנו את הקוד.
כן. Okay.
ופיצחנו אותו, וראינו את השורים ואת הבבלים ואת כולם עולים ונופלים, ואנחנו נשארנו עדיין יהודים. לא התרגשנו ממעצמות חזקות. וזה אפשר לנו בין היתר גם לברוח לגלות. וזה אפשר לנו, בין היתר, גם לעלות לארץ. ואני אישית חושב שלהיות ליד המזוודה זה, זה נכס רעיוני של העם היהודי.
היכולת הזאת.
היכולת הזאת לראות, כן. בוא נהם מתחרפנים פה, ומתחילים להרוג על שטויות. אני במקום אחר.
כן.
אתה מבין, סבא שלי, דיברתי על זה בכמה פעמים, סבא שלי היה חרדי, והיה לו 11 אחים בפולין, ושני הורים כמובן, וכולם מתו בשואה חוץ ממנו. הרב אמר להם לא ללכת, כי זה התורה מצווה להיות בגלות. זה מה שאמרו להם.
כן.
כולם הסכימו, והוא לא הסכים, הוא ברח. והיום אני מדבר איתך רק בזכות המעשה הזה, אתה מבין?
כן.
אז כאילו, אותו דבר, אני מרגיש שהיום, אני לא אומר שאני, אתה יודע, בטאבו משנה שום דבר, אבל אני רוצה את האופציה. כן. אתה מבין, אני לא מוכן, אני רוצה שכמה שיותר אנשים בפריפריה ובמקומות שמרגישים שאין את היכולת הזאת, אתה יודע, כמה, תראה מה קורה כשמפנים קריית שמונאים למרכז, אתה מבין, מה קורה להם? הם מאבדים את הכל, וזה לא חייב להיות ככה, טיפה כאילו מודעות בזכות אותם רעיונות שגורמים לכם להיחס בארץ, תראו את זה רגע מכל הנקודות מבט מסביבכם, אתם תבינו למה כדאי לכם לגייס כוח כדי להיות בעלי כוח על החיים של עצמכם, ולא צון לטבח.
כן.
אתה מבין?
כן. יש משהו בלהיות בעלי כוח על החיים שלנו, אני חושב שהוא נגזר מתוך להבין מי אנחנו. להבין את הזהות שלנו.
היהודית?
היהודית היא חלק מהזהות.
אוקיי.
אני מניח שכשאתה אומר, קחו לכם את האופציה, שתהיה לכם את האופציה לעבור לחול, כמו שאתה אומר, אנחנו יכולים לחיות על המזוודות, זה בלי להתנתק מהזהות היהודית.
לא, זה רעיון יהודי.
זהו.
כן.
אז כן, אז חלק מהיצירת מציאות שלנו, היא חייבת להיות מחוברת לזהות שלנו. אחרת, כאילו, איזה מציאות אתה יוצר?
כן, האם זה לא מתגמד בעת מלחמה? כאילו, אתה מבין? או שזה לא משנה בכלל?
אני חושב שזה יכול להתחזק גם בעת מלחמה.
כן, זה בפועל קורה.
בפועל גם. זה מה שקורה.
נכון.
עכשיו כשאני מסתכל גם על התנועה שקורית, וגם על מה שקורה אצלי.
מה קורה אצלך?
מאוד התחברתי.
התחברת יותר ליהדות?
כן, מאוד. מאוד. התחלתי, זה כבר תהליך שהתחיל לפני. כאילו, לא הגעתי לזה כזה, זה לא נכפה עליי, אתה מבין? בכלל, אם יש איזשהו רעיון שנכפה עליך בגלל משהו שקורה, אז הוא לא באמת יכול להחזיק מעמד. כאילו, או שלפחות לא יהיה לך את הכלים להבין אותו. אז זה לא משהו שנכפה עליי, זה משהו שהתחיל. בוא נגיד שנה וחצי לפני, אני הכי באתי מהבודהיזם בכלל. כאילו, קח אותי 10 שנים אחורה, כל הקעקועים שלי הם באיזשהו פרשנות בודהיסטית, באמת, באיזושהי פרשנות בודהיסטית, כזאת או אחרת.
כן.
4 פעמים עשיתי ויפאסנה, אני מאוד, כאילו, בא מהמקום הזה הבודהיסטי, אבל איפשהו לפני 3-4 שנים, משהו כזה, התחיל אצלי איזשהו
חיפוש.
כן. שגם, שוב, הגיע אליי. הוא הגיע אליי כזה באיזה, התחילו להגיע אליי כל מיני דברים, דרך שירים, דרך ספרים, דרך כל מיני, פתאום השורש היהודי ביקש משהו. ואז בשביל אוקטובר זה כזה, אוקיי, סבבה.
אז א', ממש מעניין, אבל גם החיפוש הזה אחר זהות, מרגיש לי כמו זעקות מן האגו, אם אתה יודע, במונחים פסיכולוגיים אולי. אבל למרות שכאילו זה כן מתחבר לבודיזם, הרי בודיזם, מיינדפולנס ומדיטציה מויפאסנה, זה הרבה מזה, זה שחרור היאחזויות.
כן.
הרבה היאחזות היא גם היאחזות בסלף.
כן.
והרבה סלף פגוע מייצר הרבה כאוס בעולם, והרבה רצח וסבל. והחיפוש הזה אחר זהות לא חייב להיות משוייך לרעיונות קיימים, ואתה יודע, אתה בסוף, אתה 100 ימים אחרי שאתה מת, בוא נגיד ככה, בלוויה שלך יבואו אנשים, שבועיים אחרי זה הם כבר רבים על דוחות חנייה, כאילו, ונזכרים בחיים שלהם.
כן.
ו100 ימים אחרי זה הם כבר בדבר הבא. אתה כאילו מת לגמרי. ושלא נדבר על 100 שנה, מי יזכור אותך בכלל. אז הכל טוב ויפה, אבל אתה בסוף בגפיך. ואני חושב שאני מזדהה עם מה שאמרת על הבודיזם, גם אני מאוד מתחבר לרעיונות, ו לי זה גם נתן את האפשרות להתבונן על האחזויות האלה, אתה יודע, והאחזות הכי דרמטית, אתה אמרת שאתה מתחבר ליהדות, מה בנוגע באמת לישראל ולאדמה, אתה מזדהה עם
היום כן.
היום כן?
לפני המלחמה לא היית, אם היית שואל אותי, ההפך, תמיד היה כזה את החלום, כאילו, של לעבור לקוסטה ריקה. אתה יודע, לעבוד עם הלפטופ, מהחוף, ללמוד יוגה, ללמד יוגה, חברה שלי, כאילו כזה, כאילו מתרגלת יוגה, הרוסתי.
שעה טובה.
כן, בואי לקוסטה ריקה. זה תמיד היה איזשהו מין חלום כזה, והחלום השתנה.
מה החלום?
להישאר.
כי אתה מחובר לאדמה?
כי אני מרגיש שזה המקום שלי.
באמת למה?
אני זוכר בתחילת המלחמה, הייתה לי סדנה, העברתי סדנה ביפו, שם אני מעביר סדנאות, והייתה הזקה. יום שישי צהרה הייתה הזקה, רצנו למקלט, ואני יושב במקלט. סדנה, כשאתה זה שאחראי בעצם, אז כאילו אתה מרגיש את האחריות הזאת. אם נגיד, ההזקה היא עכשיו קורית בזמן שאני אחראי, כי זה הסדנה שלי, ויש איתי עוד 15 איש, וכזה אני אחראי להם. אתה מבין ככה, אתה מרגיש כמו המבוגר האחראי. כולם נכנסים וזה, ואז נכנסתי אחריהם, ישבנו שם במקלט, וכאילו המחשבה שהייתה לי, אנחנו אשכרה עכשיו יושבים במקלט, בתל אביב, יש טילים מעלינו, אזעקות, אבל איכשהו, זה עדיין מרגיש כמו המקום הכי בטוח בעולם.
איך? באמת איך?
בתחושה. בתחושה זה מרגיש בטוח.
השייכות?
כן. השייכות, הזהות, המשמעות של מה שכן אני יכול להתחבר למה שאתה אומר זה שאם אתה נשאר אתה תצטרך למצוא סיבה מספיק טובה. אם החלטת שאתה נשאר על האדמה הזאת כדאי שתהיה לך סיבה מספיק טובה, כי אם לא תהיה לך סיבה מספיק טובה אתה לא תוכל.
אז א', אני לא שמעתי סיבה מספיק טובה ממך, אני נשמע שיש לך, אז אני אשמח להבין אותה יותר לעומק, כי להגיד שזה בטוח, אתה יודע, זה כל כך, כאילו מאז השואה, אולי אתה מסתכל רחב יותר, אבל כאילו פה מתים הכי הרבה יהודים ביפר. מדי פעם אתה שומע על איזה קטטיים על מגפון, באיזה מחאה שמת מישהו, אבל זה אחד בשנים. אני לא אומר שלא היה את השואה אחר חסו לשלום, כאילו, ברור שכן, ולך תדע מה עוד יכול לקרות, וזה מה שכולם יגידו לי פה בתגובות עכשיו, קרה לי הרבה פעמים. אני חושב שהקטע הזה של הגליות, שכאילו, זה יכול לקרות בכל מקום, זה יכול לקרות במדינת היהודים, יכולה להפוך לפרעו ממצרים, למרות שאתה מדינת היהודים, עדיין היא יכולה להתעקם, כמו שחברה נוטה לעשות, ולהישחט, מה שנקרא, וכבר להפוך למצרים, בלי שתשים לב. והתפקיד שלנו, הרי עכשיו חגגנו את ליל הסדר, ואנחנו מדברים על לצאת ממצרים, וזה כל הזמן. אתה לא יכול להגיד, זהו, הגענו לארץ המובטחת, ולעצום עיניים לנצח. זה יותר רעיונות פסיכולוגיים. אני לא יודע אם אתה כאילו, כמה אתה מתחבר לדבר הזה. אני, ג'ורדן פיטרסון, זה בן אדם שאני מקשיב לו הרבה. הוא לקח, יש לו את ההרצאות המפורסמות, הביבליקל, שהם בעצם... הוא עובר על כל התנ״ך בהקשר פסיכולוגי. מה בעצם זעקתם של הדורות, אבות אבותינו, אומרים לנו היום דרך הסיפורים האלה? כי תחשוב, הספר הראשון שאי פעם נכתב הוא תנ״ך. למה, אתה יודע, בכל התרבויות בעולם אנחנו מזוהים עם ספר. כל הדתות הגדולות, ספר זה העוגן שלהם. למה ספר? למה לא מקום? למה לא... יש כל כך הרבה דברים שאפשר להיות סביבם, עיר, לא יודע, אבל ספר, וזה כנראה כי אנחנו נורא מתחברים לרעיונות, רעיונות מושכים אותנו קדימה.
סיפורים,
זה משהו טבוע בנו, כמו אפרופו יוטיוב בשיחתנו הקטנה לפני, זה הכל סיפור, איך אתה נותן לבן אדם סיפור, זה אני עובד כל כך הרבה, אבל אז אותו דבר יכול לקרות, אתה מבין, הרעיון הזה של מצרים, זה רעיון פסיכולוגי, שזעקתם של העבר, אתה יודע, זה לאו דווקא, יש חוקרים שאומרים שזה מדובר בסך הכל שבט שהלך מסיני לאלת, אתה יודע, זה לא, וכל העצמה של המקרים, ועמוד ענן, והולכים ל, אתה יודע, 40 שנה במדבר, זה הכל מטאפורות. עכשיו, אני לא באמת אומר שזה הסיטואציה, ואם אתם מאמינים בתנך, תאמינו, אני לא רוצה to yuck your yum, מה שנקרא. אבל אם כן ניקח את זה רגע כהיבט פסיכולוגי, ונעזוב רגע בצד את האם זה קרה או לא, המסר הזה, מאבות אבותינו, של החברה נוטה להפוך לעריצות, מדינות זה קונספט שמטבעו הוא, יש איתו בעיה של עיקום ו- 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 ועוולות מוסריות שצריכות לקרות בדרך בשבילו. ואתה יודע, משה הדבר הראשון שהוא עשה כאקט מחאה נגד מה שקורה לו זה להרוג מצרי, הוא היה בטוח שהוא מצרי בזמן הזה, או שזה כבר אחרי שהוא הבין.
כן, הוא עוד לא הבין.
הוא עוד לא הבין, כן. אז הוא הורג מצרי כאקט של, אתה יודע, זה העם שלו בעיניו. והוא רואה עוולה מוסרית, והוא לא יכול לעמוד בפניה, ואז הוא בורח להתבודד לשנים, ואז רק הוא חוזר, ורק אז הוא יכול להביא את המסר. והמסר הוא, אנחנו צריכים את חופשיים. ושאני שומע אנשים שעומדים מולי, והם אנשים נראים כמוני לגמרי, ויש להם חלומות ואהבות ורגשות ודברים שהם נורא הומנים, והם מסבירים לי איך הם מוכנים להקריב את חייהם בשביל רעיונות מדיניים ורעיונות, אתה יודע, אתה לא מבין איזה שיח יש ברשת, אני נחשף, אני לא יודע מה איתך, אבל אני פה, אני די בחזית, זאת אומרת, אני מחפש את הרעיונות הכי מציסים שאני יכול להתעסק איתם, כי זה מה שמרתק אותי, כדי להבין מה קורה בחברה שלנו. אני נכנס, אני מקבל אש מכולם, ואני מנסה להיכנס בכולם. והשיח כרגע, אתה לא מבין. היה לי, אני יכול להיכנס, אם זה מעניין אותך, לדברים שקרו לי בהקשר. מימין ומשמאל. גם אני חטפתי, גם אורחים שלי, גם כל מיני דברים. שחטפו פשוט גלי נעצה, זה פשוט לא יאמן. ואני יודע, התגובות אחרי יגידו, אין הלימה בין הצדדים, השמאל יותר קיצוני מהימין, הימין יותר קיצוני מהשמאל. רוב מי שאומר את זה, זה חושב שהשמאל יותר קיצוני מהימין.
כן.
יש מצב, ועדיין הגענו למצב בחברה שלנו, שאנשים פשוט מוכנים להרוג בשביל רעיונות. שכחו, אתה יודע, אנחנו מדברים על העם היהודי, אתה מרגיש פה בטוח, אני די משוכנע, שאנחנו באזור ההפיכה, כאילו, לא יודע איך זה ייראה, לא יודע מה זה יהיה, אם זה יהיה דם ברחובות או מה, או מלחמת אזרחי, אני באמת לא יודע.
אז שי גולדן ישב פה עכשיו, והוא רואה את זה גם. הוא רואה שאנחנו הולכים למלחמת אזרחים. עכשיו, אפשר להבין, אפשר לנסות להבין מה זה מלחמת אזרחים, כי מן הסתם זה לא מלחמת אזרחים הקלאסית שאנחנו מבינים מאמריקה. לא כזאת מלחמת, לא ייצאו פה פלוגות.
כן, על סוסים עכשיו.
כן, לא, גם זה לא יהיה, זה לא תהיה מלחמה. זה יהיה כמו פיגועים, בהפגנות. כמו שהוא
רואה. אצל כאלה.
הפגנות, כמו הוא רואה את זה, כאילו פה פתאום יהיה הרוג בהפגנה, שם יהיה הרוג בהפגנה. ככה נהיה במין תקופה כזאת, והמדינה לא תדע איך להתמודד עם זה.
יכול להיות.
כי איך אתה מתמודד עם דבר כזה.
ממש.
כאילו איך, אז לגמרי, זה יכול להגיע לשם, אבל כל הרעיון הזה של פסח, של מצרים, זה אני חושב שאתה צודק, כאילו זה באמת החופש. אבל החופש הוא לא מספיק, כי כשהוא הוציא אותם ממצרים, הם היו חופשיים. אבל הם עדיין היו עבדים.
כן.
בתודעה שלהם.
ניטשה.
כן, למשל.
תודעת עבד, כן.
ואנחנו אשכרה, עכשיו חגגנו את פסח, וכל שנה אנחנו חוגגים את פסח, וזה משהו שברגע שהבנתי אותו, הוא גוזר אותי כל פעם מחדש, שאנחנו אשכרה מציינים וחוגגים את הרגע שבו הוציאו אותנו מעבדות. זה כמה התודעת קורבן שהתרבות שלנו נמצאת בה כל כך עמוקה. אנחנו בטוחים שהשליחות של משה הייתה להוציא אותנו מעבדות. בינתיים זה חוטא לכל המורשת של משה. כי זה לא השליחות שלו.
למה לא? אני חושב שכן, דווקא.
אני חושב שזה השלב בדרך. אני חושב שהשליחות האמיתית של משה, וזה מה שאנחנו פספסים כל שנה בפסח, זה הרגע שבו הוא עמד מול כל בני ישראל, מיליון איש, 600 אלף איש, אני לא יודע כמה היו שם. כאילו, אני מדמיין כאילו את הנאום הכי מפורסם בהיסטוריה של הנאומים, דקה לפני שהם נכנסים לארץ, ומסביר להם איך לקיים חברת מופת, איך לבנות חברת מופת, איך לבנות חברת צודקת. השליחות של משה הייתה לא להוציא את בני ישראל מעבדות לחירות, אלא לעמוד מול בני ישראל ולתת להם את השליחות שלהם. השליחות שלכם זה להיכנס לארץ ולהקים חברת מופת. זה כל המשמעות של התורה. אז, עכשיו, מה שיפה בזה, אני חושב, וזה אולי המסר, ומעניין אותי כאילו לאן אתה תיקח את זה, כי גם אתה יצאת לאיזשהו מסע של שליחות, זה שכשאתה יוצא לדרך, אתה לא יודע מה השליחות שלך. אתה מגלה את זה. תוך כדי המסע. כי כשהוא עמד מול הסנה הבוער, והוא אמר לו, לך תשחרר את בני ישראל ממצרים, הוא לא ידע ש-40 שנה אחרי זה, הוא יעמוד מול כל העם, וייתן להם את ספר דברים, שספר דברים זה בעצם הנאום האחרון של משה, שזה בעצם השליחות שלו. הוא לא יכל לדעת, הוא בכלל לא ידע מה זה עם ישראל, הוא לא ידע מה זה אלוהים, הוא חשב שהוא מצרי עדיין, כאילו הוא לא יכל לדעת. כל מה שהוא ידע, זה שהוא צריך ללכת לשחרר אותם ממצרים. ולגלות תוך כדי, והוא אמר לו, בסנה, לא איש דברים אנוכי.
מעתק.
ואז שלושה ספרים אחרי זה, הוא כותב את ספר דברים.
כן.
כאילו, ליטרלי, ספר דברים זה הנאום שלו. אז אתה מבין מזה, בגלל זה מעניין אותי?
אז אני נראה לי מבין.
הקטע של השליחות.
כן, אז שני דברים. אחד, אני דווקא בהקשר הזה מאוד, הסיפור של אברהם אבינו קצת יותר נראה לי מתחבר, כי אברהם אבינו שמע בלילה, קול שאומר לו, לך, פשוט תתחיל ללכת, צא מהבית שלך, אפרופו דרך אגב, לך לארץ אחרת, ויהיה לך, ואתה תהיה לגוי גדול. ובעצם, אני מאוד מתחבר לזה, שזה, אתה יודע, הוא הלך, הוא לא זכה לראות כלום ממה שאנחנו מדברים עליו. הוא מת הרבה לפני. זה בערך 200 שנה שהיו עבדים במצרים בגלל שהוא הלך, כביכול, זה מה שקורה בדרך כלל, כשאתה הולך אחרי איזה חלום, אתה לא יוצא עם שליחות, אתה יוצא עם כאילו, אני עושה משהו, בוא נתחיל ללכת, נראה מה יקרה, ואתה עושה מלא טעויות בדרך, וכל מיני דברים שקורים, הוא הגיע לארץ שיש בה רעב, והוא היה צריך ללכת למצרים, זה הסיפור. וחד משמעית, ואתה יודע, וחוטפים את אשתו, וכל מיני אירועים כאלה. אז בקטע הזה אני יותר מתחבר דווקא בהקשר הזה לשליחות, אבל בהקשר כן של חברת המופת, אז א', אני לא הייתי קורא למה שקורה פה חברת מופת בשום מדד.
כן, כן. אנחנו לא מקיימים את התורה של משה.
יכול מאוד להיות, ואז אתה אולי, אתה מדבר על מדינת הלכה כלשהי.
לא, בדיוק ההפך, זה הקטע. זה בדיוק ההפך. שוב, זה לא בדיוק ההפך, זה פשוט להבין מה זה אומר מדינת הלכה. כי ההפך, התורה של משה, כל החידוש שלה, ספר דברים, זה המעבר, וזה גם התורה של שמואל. עכשיו אני לומד את שמואל. זה המעבר בין עבודת השם כפולחן לעבודת השם כעבודת הלב.
אני אגיד לך מה אני חושב. אני לא יודע מאיפה הפרשנות הזאת מגיעה, ויכול להיות שהיא נכונה, אבל לי נשמע שהרבה עושים את המהלך הזה עם רעיונות מסוימים, אבל אם ניקח את זה תכלס למה שאולי ג'ורדן פיטרסון מסביר, ואני לא פה נוצרי, אבל בוא נגיד
יש בו כל מיני נגיעות של יהודי בג'ורדן פיטרסון,
הוא קורא לזה ג'ודאו קריסטיאן,
כן, מבחינתו הוא כזה,
אבל הוא רואה את זה כאבולוציה, זאת אומרת, התחלנו מיהדות, התקדמנו לנצרות. אני די מסכים איתו בהקשר גלובלי, אם מסתכלים, אנחנו יוצאים רגע אספקט, כאילו עושים זום אאוט כזה, אז הנוצרים ניצחו, בוא נגיד ככה, את העולם. אוקיי, איזה שנה הזאת? אם אתה רוצה...
הנוצרית, כן.
לא, איזה שנה הזאת בעולם? מה אתה כותב על הצ'ק שלך?
כן.
סבבה, אתה רוצה, תכתוב את השלח, נראה מה יקרה לכסף שלך, סבבה? כן. אז כאילו, זה לא סתם. ובכל מקום בעולם, אתה יודע, אני הייתי עכשיו בפריז, זה מקום שיש בו יותר תיירים מאזרחים בכל רגע נתון. למה זה? כי הפאר והיופי הוא כל כך עוצמתי, ומדבר לליבו של כל אדם, הם פשוט פיצחו את זה. למה אני אומר את כל זה? הוא רואה את זה, ואני לא בהכרח מסכים, אבל הוא אומר שזה בעצם התפתחות, והוא אומר שהיהדות היא התורה, ומשה, וכל מה שהיה שם בעצם זה המסר של הדרך לגאולה, תבוא בעזרת עם, בעזרת חברת מופת, בעזרת מדינה. אוקיי? זאת אומרת, אנחנו צריכים להתאגד כעם, כי אנחנו נבחרנו, וברגע שנעשה את זה, תגיע גאולה. הנצרות באה ואומרת, אני לפני זה אגיד אולי את האסלאם, שהאסלאם אומר שכשכל העולם יהיה מוסלמי, אז תגיע גאולה. אם אני לא טועה, מוזמנים לתקן אותי. אבל הנצרות אומרת, הגאולה היא אצלך בסייקי, לפי מילותיו של ג'ורדן, שזה בעצם הפסיכה במונח יונגי, אבל התודעה שלך, המוח שלך, הדבר אצלך שחושב, שם מגיעה הגאולה. אתה יכול ברמה האישית לחטוא וללכת לגן עדן, או ברמה האישית להיות צדיק וללכת לחטוא ללכת לגיהנום, כן. צדיק ללכת לגן עדן. אז... אני אישית חושב שהדברים שאתה אומר הם רעיונות נוצריים. הרעיון הזה של... זה כל אחד עם עצמו בעצם, לא שאתה יודע, אין אנשים חכמים מאוד ביהדות שיטיפו בסגנון הזה, כמו הרמב״ם, שמעודד לשמחה ודברים בסגנון, אבל בתכלס מי שיישם את זה והביא את זה הלכה למעשה, זה הנצרות. היא אמרה לך, היא משאירה הרבה אשמה אצל ההולכים אחריה, כי יש המון בתוכך שהוא לא ככה, ואתה צריך תמיד להתמודד עם זה. אז אני לא בהכרח, אתה יודע, אומר מה זה, אבל אני כן חושב שיש בזה רעיון גאוני, ואנחנו צריכים להפנים שהם, אתה יודע, משם גם הגיע היטלר, בוא לא נשכח את זה, אבל גם הנצרות, עזוב, אני גם לא רוצה שזה יתחבר לנצרות, פשוט הרעיון הזה של זה אצלך במוח, אני חושב שזה זה, זה, זה מהפכני.
אני חושב שזה גם וגם, אתה יודע? זה גם קיים בך, העבודה של האחדות היא גם עבודה פנימית, אבל היא גם עבודה קולקטיבית, כי מה משה ניסה להגיד? שזה השליחות שלו. זה, כאילו, ב...
זהו, אמרתי את כל זה, כי אני כן חושב שזה ליציאה מעבדות לחירות.
כן.
אתה מבין? תסיים את המשפט שלך, אני אסביר.
כאילו, כי מה בסוף, במיקרו של המיקרו, השליחות שלו? מה האמירה שלו? מה זה חברה צודקת? חברה...
רגע, עזבנו אבל את רעיון לצאת ממצרים, העבדות לחירות הזאת, אתה לא קונה?
אני חושב שהיציאה ממצרים זה השלב בדרך.
חד משמעית זה היה השלב בדרך.
כן, זה השלב בדרך.
אחרי זה טעו במדבר 40 שנה, לא סתם, כי הם לא ידעו מה לעשות עם עצמם.
כן, הם היו צריכים לעבור כל מיני דברים במדבר, זה היה השלב בדרך, זה לא הייתה, להבנתי, השליחות של משה. השליחות של משה בסופו של דבר הייתה לעמוד מולם ולהסביר להם מה זה חברה צודקת, מה זה חברת מופת, חברה ששומרת על הגר, על האלמנה והיתום. זה חברת מופת. מה זה אומר? חברה ששומרת על האנשים החלשים בחברה. הגר הוא...
אבל אתה נכנס פה גם לרעיונות קומוניסטיים, אתה יודע, ניסו את זה, וזה הרג 300 מיליון אנשים, פחות או יותר.
לא יודע אם זה רעיון קומוניסטי.
קומוניסטים יגידו את המשפט שאתה אמרת.
הם יותר מדברים על שוויון.
כן, אבל אתה מדבר על ממש לשמור מפני רעים.
בדיוק, עכשיו מה זה אומר לשמור?
להגן בגופך.
להגן על אנשים שאין להם הגנה. למה אין להם הגנה? לגר אין הגנה פוליטית, לאישה בחברה פטריארכלית אין הגנה, לאלמנה אין הגנה כי אין לה גבר שיגן עליה, וליתום אין הגנה כי אין לו הורים. אז חברה שרואה, חברה צודקת, חברה שהיא אור לגויים, שזה כאילו בעצם השליחות של עם ישראל, זה בעצם למה אנחנו נבחרנו על ידי אלוהים, כדי לקיים את החברה הזאת. ואם אנחנו נקיים את החברה הזאת, שכאילו באשכרה, אם אתה צריך לפרוט את זה כאילו לפרקטי, זה שלושת הדברים האלה. זה שכל החברה ביחד מבינה שזאת המשימה. ואז, כשהם יבואו אלינו, הם לא יבואו בשביל להילחם בנו, הם יבואו בשביל ללמוד מאיתנו. שזה בעצם כאילו השליחות. זה בעצם הייעוד כאילו של עם ישראל. עכשיו, שאלה טובה שאתה יכול לשאול, ובאמת הרבה מהאורחים שלך, זה שאלה שאפשר אולי לשאול אותם. אני מבין את זה, אבל האם זה חייב להיות על אדמת ישראל?
אני שואל את זה כמעט תמיד.
אוקיי.
אתה נניח אמרת לי שכן,
אני לא מבין. שוב, אני לא סגור, אני חושב, מה שכן בזה, זה שזה מרגיש כמו, זה מרגיש נכון. זה מרגיש כמו הבית, קרא לזה ככה. אוקיי? זה מרגיש כמו הבית.
אבל בוא נגיד, אני לא רוצה להישמע פה שמאלן קיצוני, אבל אתה יודע, אתה גר, אני, הבית של ההורים שלי, הוא במושב, אני לא אגיד את השם שלו ברשותך, אבל הוא פשוט, השם העברי שלו זה עברות של שם מוסלמי, של מה שהיה שם לפני.
כן.
פיזית הם נמצאים בבית של מישהו אחר, אבל אני לא מתכוון שאתה יודע, יש לנו את הזכות פה כמובן, והכל זה, אבל פיזית, בגלל זה אתה נמצא פה במלחמה, עם אנשים שחושבים, אני לא אומר שהם צודקים, חושבים שזה הבית שלהם גם.
כן.
אז כאילו זה מרגיש לך בית, אני שמח, אבל יש עוד אנשים שזה מרגיש להם בית. בוא נריב. זה התוצאה.
בגלל זה אנחנו רבים.
כן.
אבל מה שנגיד פייגלין אומר, שאני מאוד מתחבר אליו, וגם דרך אגב, אני הכרתי את פייגלין דרך הפודקאסט שלך.
וואלה, הכרת אותו דרך זה.
כן, לפני זה לא הכרתי.
איזה קטע, זה כל כך הרבה אנשים אומרים לי את זה, ולי זה היה מובן מאליו.
אני לא הכרתי אותו.
איזה קטע.
טוב שהבאת אותו בימים האלה, זה גרם לי להכיר אותו, ובאמת התחלתי לעקוב אחריו אחרי זה. כאילו ברור שהכרתי אותו, אבל ברמת הכותרת. עכשיו אני באמת מכיר אותו. מה התחלתי להגיד?
דיברנו על האם זה בעצם, באת לתת לי בעצם קונטרה לזה שאנחנו,
הצדק.
על הצדק של להיות פה.
על העניין, בדיוק, על העניין של הצדק, של, שישבנו פה ו...
כן, וברור למה פייגלין עולה ברגע הזה, כי הוא מאוד...
כן, אבל כשדיברנו על ה... הוא שאל אותי על טרומן, כאילו, על הפצצת אטום, אם אני חושב שזה מעשה מוסרי או לא. ואמרתי לו, וכאילו, התשובה שהלכתי אליה, אני לא יודע אם זה מוסרי או לא מוסרי, אני יודע שאם הוא עשה את זה, וניסה לחשוב מה אחרים יחשבו על אם זה מוסרי או לא מוסרי, זה מה שהופך את זה ללא מוסרי. מה שהופך בעצם את המעשה ללא מוסרי, זה אם אתה לא, אם אתה שם את המוסר שלך על עיניים של אנשים אחרים, ואתה לא מביא אותו מתוך עצמך, שזה בעצם הסיפור של אדם וחווה קצת, שהוא אמר להם, אל תאכלו מפרי עץ הדעת, הוא לא התכוון באמת של אל תאכלו ממנו כדי לא להבין את ההבדל בין טוב ורע, כמו שסיפרו לנו, מאיך שאני מבין את זה. האינטרס של אלוהים זה שהאדם יבין את ההבדל בין טוב ורע. זה כל התיקון של האדם. לדעת מה טוב, לדעת מה רע, לבחור בטוב. תמיד.
אז אתה אומר שמוסרי להיות פה למרות שרע.
אני חושב ש... אם זה מוסרי או לא מוסרי, זה צריכה להיות החלטה שלך. ולא החלטה של העולם.
אני אראה רק מה פה קורה. שני דברים. אחד, אתה בעצם עדיין לוקח את זה לכיוון של... העם. זאת אומרת, אתה עדיין חושב...
של האדמה.
עוד לפני האדמה, זה הדבר השני, אתה חושב כעם, אתה חושב על גאולה כעם.
כן, גאולה כעם.
כן, זה נורא יהודי, אבל זה נורא גם פולשני קצת לאחר באופן שאין לך שליטה עליו. זה אולי הפענוח הזה שהנצרות הצליחה להבין. שאתה לא יכול באמת, אתה מבין, להחליט כעם דברים כאלה. השאלה היא האם זה היה מוסרי להשמיד את... את, אתה יודע, את כל ה, את, את, את הירושימה, זה שאלה מעניינת ב-2025 פה בפתח תקווה. אבל כאילו בפועל יש שם אנשים שכאילו 80 אלף שמתו באותו יום, וכאילו, אני לא אומר שזה לא מוסרי. אולי זה היה מוסרי, כי אנחנו בעצם ככה ניצחנו את כל המערב ניצח את כל האויבים שלו במלחמת העולם השנייה. אולי צריך לעשות אותו דבר עכשיו, בעזה. אני שמעתי את האמירות האלה אצלי, אין ספור פעמים, באמת.
אני עליתי על האמירות האלה לעיתון הארץ, כאילו עכשיו.
שמה?
שהם להם, לו כתבה שבוע שעבר, במוסף של הסופש, בגלריה, בגלריה סופש, שבוע שעבר, הוא עשה לי כתבה, על הפודקאסט עם פייגלין, שאני תומך ברצח עם. כי זה עלה מהפודקאסט, כאילו, זה עלה מהפודקאסט שהוא, שפייגלין הביא כאילו את הרעיון הזה, ואני כזה, אתה יודע, ניסיתי להבין מה, איך הוא רואה את זה,
דרך האינסטגרם? הוא ראה את הקטע הזה?
הוא ראה את זה...
כאילו, היה לזה סינק?
היה לזה סינק.
זה הדרך, תאמין, הם לא רואים תוכן ארוך.
לא, היה לזה סינק שעלה בטיקטוק, התפוצץ בטיקטוק, והטיקטוק הורידו אותו.
כן.
כן, כי בגלל התמיכה ברצחם של פייגלין, כאילו.
ברור.
אז הוא לקח, עשה עליי כתבה ברמה, כאילו, בצליבות, ברמות הכי גבוהות שיכול להיות, כאילו, על האישי.
מי זה הוא?
ניסן שור, זה הכתב, כאילו, בארץ. כתב תרבות.
כן.
ומה שאני, זה כזה מחזיר אותנו קצת אולי לנושא הראשון, ידעתי את זה, ידעתי שאם אתה לא רואה את העולם, נגיד עכשיו אנחנו מדברים על השמאל הקיצוני, אם אתה לא רואה את העולם כמו השמאל הקיצוני, אז מה שהם יעשו זה יתקיפו אותך ברמה האישית.
כן.
ואז יגיע אליי הביתה. אתה מבין, זה ממש... בטח אם אתה נראה כמוהם.
כן,
אם אתה נראה כמוהם, ואתה לא רואה את העולם כמוהם, זה מדליק להם את כל הפיוזים.
כן, זה גם אצלי יש את הקטע הזה.
שמה?
שאני תל אביבי שמאלני, בוא, כאילו זה הליברל בכל מובן המילה.
אבל אתה שמאלני.
אבל אני לא יודע, אם הייתי מגדיר את עצמי ככה,
אתה מביא אנשי ימין, בגלל זה כאילו.
אני פשוט נותן פלטפורמה לאנשים שהם חושבים שהם מחוץ לשיח.
כן.
זו שאלה ראשונה, אפרופו דיברנו במילה על הפודקאסטים שטרחתי בהם, שהיה לי בהם חוויה ממש שלילית, אז משה רדמן זה אחד מהם, ושאלה ראשונה, איך אתה נותן, אולי נדבר על זה קצת יותר מדי, כבר לא נעים ממנו, זה היה חוויה שלילית, אבל
עקרונית זה חשוב.
עקרונית זה חשוב, זהו, היה שם, אני לא יודע אם הוא איש רע, כאילו, אבל הוא נתן לי שם חוויה מאוד לא טובה. תחשוב שעכשיו, כמו שאנחנו יושבים ומדברים, ואתה מנסה להבין אותי, זה לא היה סיטואציה, רק נראה כטיח בכל דבר שאני אומר, בוא נראה חייף אותם חוער. כאילו, אתה טועה. אז א', הייתה חוויה כזאת שלילית, אבל בפועל, בסוף, השאלה הראשונה ששאל אותי היה גם כאילו, האם, איך אתה עם זה שאתה מביא אנשים מחוץ לשיח, ללגיטימציית השיח? ואז אני רבתי איתו על זה, בסוף הוא הביא את פייגלין.
הוא הביא את פייגלין.
כן, אמרתי לו, תקשיב, עידן הפלטפורמיזם מאחורינו, זה שאתה בערוץ 12, לא אומר, כאילו, פעם, אם היית ערוץ 12, אתה חייב להביא את האנשים שמתכתבים עם הדעה שלך שמה. היום זה שפייגלין אצלי לא אומר כלום על הערוץ שלי. זה לא אומר שאני מזוהה לכאן או לכאן.
כן.
כאילו, פלטפורמיזם זה משחק, משחק מלוכלך.
כן.
שאני לא משחק אותו, ולא אכפת לי, אני מביא את מי שרוצה לדבר, מי שאני מזהה שגם הוא חושב שהוא אומר אמת. זה ממש חשוב.
שהוא חושב.
כן, זה קריטי. יש אנשים לגמרי. שמגיעים ומשקרים.
לגמרי.
יש אנשים שהוא בטוח שזה אמת, אז בואו ננסה להבין מה הוא רוצה להגיד.
אם הוא בטוח שזה אמת, אני... זה האנשים שאני הכי אוהב.
כן.
כן.
כאילו... זה פייגלין, הוא עוצמתי.
מאוד.
הוא משוכנע באמת שלו.
כן.
אז אתה יודע, שיכתבו עד מחר, יש להם, אתה יודע, את 100,000 מנויים, שהם 10,000 אנשים בפועל שרלוונטיים, ומתוכם 5,000 יוצאים להפגנות, ועושים רעש מאוד מאוד גדול. הם לא רלוונטיים בשיח כרגע, לצערנו, ושיכתבו עליך, זה פרסום...
כן, אני אפילו לא זוכר איך הגעתי לזה. אבל...
נכון, דיברנו על... אני אגיד לך איפה אני תקוע בשיחה. לא אמרת לי למה שאתה תחשוב שאדמת ישראל זה מקום שאתה מוכן למות עליו, למרות שיש מלא אנשים שלא צריכים סיבה, והולכים לחזית ומתים, כאילו יש אנשים כאלה. לא יודע אם אתה אחד מהם, כי נראה שלא. ובכל זאת אתה מצדיק את זה, אז כאילו, אשמח להסבר, אבל גם הקטע של הגאולה כעם. אני לא חושב שאנחנו חברת מופת בכלל, ואני לא חושב שלהביא את אותנו לחברת מופת. כל התגובות פה עכשיו, אם אתה תוציא, יש פה איזה סינק או שניים שאתה יכול להוציא ממני, שיגרמו להשתלחויות, שלא, אתה טועה, השמאל כזה מפגר, נכחיד אותם, תהיה פה חברת מופת.
כן.
מה זה האמירה הזאת? זה יש מלא כאלה. כן. או הימין, כנ"ל גם הפוך. רק היום שביבי ילך, זהבה גלאון תהיה ראש ממשלה, הכל פה יהיה טוב, וחמאס יחזיר את החטופים. איך אתם נמצאים?
כן. זה הבלבול העמוק שאנחנו נמצאים בו.
בדיוק.
כן.
מרגיש לי שאתה מעורבב בתוכו, לפי מה שאתה אומר, אני לא...
בתוך מה?
בתוך הבלבול הזה. כי כל הצדדים, טוב להם שאתה לא תחשוב כנפרד מזה. טוב להם שתזדהה עם משהו. אתה מבין, הימין, אני מעלה פיפס על ביבי, הוא יוריד לי את זה. כאילו, הוא יעשה מה שצריך. הבאתי את יאיר לפיד, כמות הדיסלייקים שהסרטון קיבל, והפצות בקטע של כאילו ספאם, ויוטיוב שולחים לי הודעות שאני כאילו צריך להוריד את זה, כאילו מלא דברים כאלה. יש שם מערכת משומנת של להוריד כל דבר שנוגע את האג'נדה. ואני כן. לא אומר שזה משטרת מוחות, או שזה משהו, זה פשוט הם פועלים, הם אקטיביים, כאילו, הם אקטיביסטים בדעה שלהם, וזה גם יכול להיות מבורך בעיני הרבה אנשים.
אבל זה שאנחנו לא חברת מופת כרגע, זה לא אומר שזו החברה שאנחנו צריכים להיות, אלא זה אומר שאולי אנחנו פשוט לא מבינים את השליחות שלנו. כי אם, איך שהתחילה המלחמה, כל מה שהיה ברשתות זה all in אחד גדול של הסברה, לעולם,
כן.
הסברה לעולם. ומן הסתם זה לא עבד. והפסדנו את המלחמה הזאת, ואנחנו ממשיכים להילחם מלחמה שאנחנו לא יכולים לנצח, ואנחנו באמת לא יכולים לנצח אותה, כי אני חושב שזה לא המלחמה הנכונה. אם זה לא המלחמה הנכונה, אז כמו לנסות לענות על השאלה הלא נכונה, בהצלחה. כאילו, אתה לא תנצח את המלחמה הזאת, כי זה לא המלחמה שלך. כאילו, אנחנו אלה שמתיימרים להיות הצבא הכי מוסרי בעולם. אנחנו מתיימרים להיות. אמריקה לא מתיימרת. כאילו, אף אחד לא סופר לארצות הברית כמה ילדים הם הורגים באפגניסטן, הרגו באפגניסטן. אף אחד לא סופר להם את זה.
הם אינדיאנים, אתה יודע.
כן, הם לא מתיימרים להיות. אנחנו מתיימרים להיות. אז אם אנחנו מתיימרים להיות, אז מן הסתם שהם יספרו לנו ילדים. עכשיו, הם עושים את זה בשבילנו. זה כאילו, הם כמו שמים לנו מראה ומנסים להגיד לנו, אתם לא מי שאתם חושבים שאתם.
כן.
העבודה שלכם היא להפוך להיות, והעבודה שלנו, במקום לנסות להסביר להם מי אנחנו, להסתכל על המראה שהם שמים לנו, ולהפוך את עצמנו להיות האנשים הכי מוסריים שאני יכול.
אתה באמת חושב את זה? פייגלין פה יריב איתך עכשיו מלחמת עולם.
לא, אני פשוט חושב שדווקא פינה יפה מאוד שפייגלין ניסה לסגור לי, זה מה זה אומר להיות צבא מוסרי. אתה מבין? אז אנחנו אמורים להיות
הצבא. להרוג חיילים שלנו.
מבחינת פייגלין. מבחינת פייגלין יש לו, מבחינתו זה להיות צבא מוסרי. מה זה אומר להיות צבא מוסרי? לחסל את הרוע.
מבין? קטע כזה.
אז זה בשבילו להיות הצבא המוסרי, וזה סבבה, זה התשובה שלו.
נכון, נכון.
ככה או ככה, אנחנו נצטרך להסתכל על המראה הזאת, ולנסות להבין איך אנחנו הופכים את עצמנו להיות יותר ויותר 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 מוסריים. ברגע שאנחנו
אני חושב שאתה, זה, אתה מדבר על, א', אני לא משוכנע שהפסדנו את מלחמת ההסברה, כמו שאתה אמרת, כאילו, מלכתחילה נראה לי זה היה פשוט התפרצות של רגש בעיקר באמת, כמו שאתה אמרת, זה היה באמת בהתחלה, כן, אני אשמח שאתה אמרת את זה, ואני אשמח להבין איך אתה התכוונת שהפסדנו את זה. אבל אמרת שזה גם המלחמה הלא נכונה. אני חושב שיש גם מלחמה לא נכונה בלנסות לשנות פה את כל, כל האלימות. אתה יודע, אנחנו חברה אלימה בטירוף. אנשים לא, לא יאהבו לשמוע את זה, אתה יודע.
כן.
אולי גם לך זה לא... אני,
אתמול, אתמול הייתי בנתב"ג, ראיתי זה.
כן, לא, ואפרופו מה שהיה לך באמת עם הארץ, כאילו. זה לא סתם, זה באמת אנשים, הוא רוצה לשלח בך את ההמון.
כן.
וכנה לצד השני, זה חברה אלימה, בזה אנחנו מתעסקים, אנחנו מיליציה.
כן.
בריק, לא יודע אם שמעת את מה שהשיחה שלי הייתה איתו, הוא קרא לצבא הגנה לישראל מיליציה, וזה היה די מטורף בעיניי, אבל הוא גם אומר שאנחנו לא מדינה שיש לה צבא, אלא צבא שיש לו מדינה. זאת אומרת, הגורם הכי חזק במזרח תיכון זה צהל, והוא מיליציה קטנה שלא יודע, לא יכולה לעשות בפועל כלום. כאילו, יכנס לרפיח אתה יודע, שנה וחצי, לא קורה שם כלום. אני אומר את זה בהקשר שפשוט אנחנו חברה נורא אלימה. מושפעת מהצבא ומהאזור שאנחנו נמצאים בו. הערבים מסביבנו הורגים זה את זה בהמוניהם, ואני לא משווה אותנו אליהם, אבל אנחנו חברה אלימה ביחס לאדמת אושוויץ, ככה זה הציטוט של לבית אלף של פייגלין, נכון?
כן.
שאדמת אושוויץ לא תטיף לי מוסר.
כן.
מבין את זה, אבל למה אתה נשמע שאתה רוצה להידמות להם, זה נשמע לי כמו פרדוקס, אתה מבין?
שאני רוצה להידמות לערבים?
לא, אתה רוצה להידמות לאירופאים, במוסר שלהם. אתה אמרת, הם נותנים לנו מראה, ואנחנו צריכים להתאים את עצמנו כדי להפוך לחברת מופת.
לא להתאים את עצמנו אליהם, אלא להסתכל על המראה, להבין שאנחנו לא האנשים שאנחנו חושבים שאנחנו, אלה שמתיימרים להיות הצבא הכי מוסרי בעולם, או אלה שהביאו את עשרת הדיברות לעולם. זה אשכרה, כאילו, המפעל שלנו. נגיד, המפעל הבודהיסטי, זה המחקר שלהם בנפש.
כן.
זה התרומה שלהם לעולם. והם הביאו את הכלים שלהם, ותודה רבה, כאילו, על זה. המחקר היהודי זה המחקר של המוסר. האשכרה כאילו ספר שלם, שהוא יורד לפרטי פרטים, ואז יבואו אנשים ויגידו לי על הבודהיזם, שגם שם יש הרבה עניינים מוסרים, אבל לא...
או אינדואיזם.
אבל לא כמו ביהדות. ביהדות...
הספר החשוב ביותר של האינדואיזם זה בהגבד גיטה, ששם זה כל שאלה מוסרית אחת גדולה. זה בעצם מלחמה שקרישנה מדבר עם ארג'ונה, מלך אחד האנשים שצריכים להילחם שם, הוא מסביר לה את מה שפייגלין מסביר לך, שזה מוסרי ללכת להרוג את... זה מלחמת אחים. צריך להרוג את אחים שלך, וזה דבר מוסרי לעשות. אני לא אומר כאילו, זה פשוט ברור, האבן יסוד שעליה מושתתת היהדות דרך התורה זה מוסר, אני מבין את זה.
עשרת הדיברות זה שלנו. לא היה עשרת הדיברות לפני שמשה הביא את עשרת הדיברות.
נכון.
זה לא היה, כאילו, מה שהיה לפני, וזה אולי יכול לסגור לנו כאילו פינה אחרת שדיברנו עליה קודם, שההבדל בין חופש לחירות, כי בתקופה הזאת, באמת מי שחוקק את החוק, בתקופה הזאת של עשרת הדיברות, זה המלך. פרו הוא זה שחוקק את החוק. אז כאילו בעצם כל מי שכפוף לפרו, הוא משועבד לפרו. חוץ מפרו, כי הוא המלך. והוא מעל החוק. אנחנו, אצלנו, מי שמחוקק את המלך, את החוק, זה אלוהים. אז בעצם גם המלך כפוף לחוק. זאת אומרת שאף אחד לא משועבד לחוק.
זה כביכול גם בנצרות. גם באסלאם.
כן, כן.
אסלאם המילה היא קנייה.
כי הנצרות היא יושבת בעצם...
אז זהו, זה מה שאתה אומר. אם זה הטיעון, אני מסכים.
כן, ברור.
הכל מתחיל מיד.
כן, מה... זה גם...
פשוט הדבר הזה, זה מרגיש לי... אוקיי, דיברנו, אני לא זוכר אם זה היה בפרק או לפני שהתחלנו לצלם, דיברנו על אילן ציון שהיה אצלי.
כן.
הוא פוצץ את המוח להרבה אנשים, גם לי.
הוא מדבר... אני חושב שזה הפרק הכי טוב שלך.
מה אתה אומר?
כן.
שמח לשמוע, הוא חוזר בקרוב, אז
יישארו
מעודכנים. אבל הוא... הוא מדבר על עיצוב תודעה ועל איך זה עובד, ואחד הדברים הכי מעניינים שחקרנו שם, ואחרי זה התחלתי להביא עוד אנשים בנושא, כי זה מרתק, זה הטיות פסיכולוגיות שיש לכל אחד מאיתנו, ויש אחת ממש ממש מפורסמת, וזה שנקראת confirmation bias, זה הטיית האישור, שזה בעצם אני קודם כל החלטתי משהו,
כן.
ואז אני מתחיל למצוא דברים שמאשרים לי אותו.
כן.
המבחן הקלאסי לזה זה כזה... עזוב, נוותר עליו, כי הייתי יכול לעשות אותו לפני, ואז היה יותר חזק. אבל זה בעצם הרעיון. ואז הרבה אנשים ניגשים לעולם, אם החלטתי שפודקאסטים זה הפצת רעיונות שליליים. לא יודע, סתם. עכשיו אני אחפש, אני אראה את אורי פלד מארח את פייגלין, אומר משפט לא במקום, וזה חרפן אותי, כי זה מאשר לי את מה שאני כבר חושב.
כן.
אני חושב שהרבה אנשים, גם דיברתי על זה עם דני בולר אצלי, בנוגע לאיך אנשים צורכים תקשורת, אנשים פותחים את הוויינט ואת התקשורת בכל הפלטפורמות, כדי לקבל את מה שהם כבר חושבים שנכון, שיאשר להם את זה. תמיד, קודם כל הם חושבים, כל השמאלנים בני זונות, רואים משהו שאומר את זה, ואז, וואי, מטורף, הידיעה התקשורתית הכי טובה שקיבלתי בחיים שלי. כן. עכשיו אנחנו מדברים אחרי שהוצאתי פרק של איש שבק לשעבר שחושף תכלס שהשבק ידע הכל על השביעי העשירי לפני. וזה מטורף, והוא מאשים אנשים באופן אישי, והתגובות פשוט משתלחות בהודעה לי ולפועליי ולכל זה, ותודה, ואתה הדבר הכי טוב שקרה, ותסתכל שם על התגובות, זה מטורף. זה כאילו, כי נטו נתתי להם אישור למה שהם כבר חושבים. אני לא בא להוריד מכל תודה על כל מה שכותבים לי, כאילו. אבל זה כל הסיפור.
כן, זה גם רגע מאוד ספציפי בזמן, שהשבק היא במלחמה עם נתניהו, וזה עכשיו מאוד כאילו חזק לצאת על השבק.
בדיוק, ואם הבאתי את זה, אז גם...
שזה כאילו, שזה חזק מהצד שלך, גם בדיוק להביא את זה בזמן הזה.
העבודה היא, אני אומר לך, כמות העבודה שאני עושה היא מטורפת, בשביל להבין איך אני מביא את הדברים האלה, אבל נדבר על זה אחר כך אולי, אבל האישור הזה, אז אני בא להגיד גם, החלטת מראש, ופה נכנס גם העניין של הסלף הזה, שדיברנו עליו מהבודיזם, שהחלטת מראש שהיהדות היא הדבר הכי טוב בעולם, כי אני יהודי. ועכשיו כל דבר שאומר לך את זה, אתה לייקים עד המוות, אתה אומר, יו, זה הדבר הכי טוב בעולם, אני קורא לזה עוננות. בסדר, אבל כאילו אני מקווה שיקבלו זה באהבה.
אבל משהו מגניב בזה, זה שאני באתי מהצד השני לגמרי.
כן.
אתה מבין? כאילו, עשיתי מסע מול זה. אני באתי מבית שהוא אחי, אתאיסטי, שמאלני. אבא שלי נגיד עכשיו, אחרי שהתפרסמה הכתבה, ישבנו ביום שישי בערב מסעדה, אמא שלי הביאה את הכתבה, כאילו. וכזה דיברנו על זה וזה, ואבא שלי אמר לי, אבל אנחנו שמאלנים. אמרתי לו, אתה שמאלני.
אתה לא?
אני לא.
מה אתה?
אני היום, בוא נגיד, אם אני צריך להגדיר את עצמי, אז אני הרבה יותר ימני משמאלני.
כן?
כן. היום, לפני 3 שנים, שמאלני.
כן.
אתה מבין? אז כאילו עשיתי...
נשמע שיש לי גם חלק בזה.
כן.
אני לא מגדיר את עצמי בכלל, כן.
אז זהו, אני גם לא מגדיר, אני גם מעדיף לא להגדיר את עצמי, כי בארץ זה גם לא כזה...
זה מחנות.
זה מחנות, זה גם מחנות, זה גם מחנות, אבל גם בארץ, הפרקטי של זה הוא לא, נגיד בארצות הברית, הרבה יותר חזק.
כן, יש 2 מפלגות.
יש 2 מפלגות. פה זה יותר פרסונלי, פה זה פחות רעיוני, זה כזה, זה שאתה ימני, זה אומר עליך עוד מלא מלא דברים אחרים, ולא, ואני פחות שם, אני פחות שם.
גם זה, אני מסכים, אבל גם יש פה עניין אמירה על הצד השני. ברגע שאתה מזדהה.
נכון.
אתה מבין? אתה אומר, אני לא זה.
כן, בדיוק.
בעיקר אני לא מצביע ביבי, או אני כן, אני לא מצביע, אני לא בכל ה...
אז מה שהופך אותי לימני, שפעם עשה אותי שמאלני, זה ה... אני חושב שזה הקונספציה. זה הקונספציה של כאילו, אפשר לעשות שלום. איתם. אני חושב, כאילו...
כן.
ואני יושב עם חברים שלי, ויש את המשפט של רביד, שאומר, חלמתי עכשיו באלבום חדש, חלמתי על שלום, קיבלתי בוקס לראש.
כן.
ובאיזשהו מקום זה זה.
אתה יודע שוואי, לא בא לי ל... רועי יוזביץ' היקר, שלח לי... היה פער בין... הוא הביא גם את יוסיאן אחרי שאני הבאתי אותו. אצלי יוסיאן זה 850,000 צפיות, וכמות הפידבקים שקיבלתי על זה היא לא תאמן. הוא אמר לי, לדעתי אתה היית פה חלק... שינית את היסטוריית של ישראל, עם הפודקאסט הזה. הוא אמר לי, אני ואשתי החלטנו, משהו מרגש בטירוף, תודה לרועי על זה שהוא אמר לי זה. אני ממש רואה את הריקושטים של זה, אני לא יודע, לא רוצה, איך אומרים, להרעיף מחמאות על עצמי, זה לא מה שאני רוצה להגיד, אבל מה שאני בא להגיד זה שבאמת הרגע הזה עם יוסיאן, והמלחמה הזאת שברה קונספציה להרבה אנשים, ובאמת להבין את האויב ולהקשיב לו, זה מטורף. חבל לי שזה אומר ימין. כי הלוואי והשמאל, בגלל זה אני אומר לך, אמרתי קודם, גנזתי כמה זה, אז שמאל לא סותר את זה, וזה שהוא כן, זה טעות הכי גדולה.
זה טעות של השמאל.
טעות הכי גדולה שלו.
זה הגדולה של ביבי.
בא אליי, ברור.
זה הגדולה של ביבי.
יאיר לפיד שהיה אצלי, זה היה מגוחך בקטע הזה.
מה?
כמה הוא לא נשברה לו הקונספציה הזאת עדיין.
כן.
זה כל כך חבל.
כאילו סתם אני יכול לדמיין עכשיו מהלך גאוני של לפיד, גאוני.
כן, אתה מבין?
לא, אני יכול לדמיין מהלך גאוני.
אבל אתה קורא לזה ימין, זה לא ימין.
אני יודע, אבל ללכת למקום הזה.
כן. ללכת... זה נראה לי, זה העתיד של ישראל, no matter what.
צריך מישהו חזק, אבל.
לא, ככה או ככה אני אומר, הקונספציה נשברה.
אצלי נשברה.
אצל כולם. מי שעוד לא, אז כאילו יבוא. באמת.
חברים שלי לא הסכימו איתך, אתה מבין?
מה הם יגידו?
שיש יש, יש
יש דרך, פרטנר
יש
לשלום?
יש דרך לעשות איתם. כן.
אז הם לא איתנו, כאילו זה הכל. אתה מבין, כאילו...
כן.
אני לא אומר ש... מי זה איתם? תמיד, זה פשוט... איך אמר אצלי משה כהן אליהם? האדמור של החילונים זה אהרון ברק. זאת אומרת, החילונים גם כן דתיים בדרכם, פשוט כן. סוגדים לרעיונות שאהרון ברק מייצג לצורך העניין, אבל החלק היותר עמוק של זה, זה שכולנו בישראל בעצם דתיים יהודיים ששואפים לגאולה, צד אחד רוצה משיח, צד שני רוצה שלום, זה אותו פנטזיה, כאילו.
כן.
והאלה של השלום הכי שונאים את המשיחיסטים, אבל זה אותו משיחיות, זה כן. פשוט, אתה חושב שיבוא אביר על סוס לבן, כאילו, אתה יודע, משיח על חמור, שיעשה שמה, כאילו, על מי מדובר גם, אם עכשיו היה שפה חבר שלך, הוא היה אומר לי, אפשר לעשות איתם שלום, על מי הוא מדבר? על האזתים? על לבנון? על איראן? על מי הוא מדבר?
על פלסטינאים.
על הפלסטינאים? In general? כן. אז זה פשוט לא להקשיב להם, הוא לא יודע, הוא לא יקשיב לחיים.
בוא נאתגר, אני אתגר אותך קצת. אם לעשות איתם שלום, המשמעות של זה היא... לוותר על...
לא, אבל אין עם מי. הטעות הזאת, המשפט הזה התחיל לא נכון.
אני יודע, אבל זה בדיוק הקונספט.
אז דיגי, תיכנס לראש של באמת של בן אדם שזה, אני אתן לך, תשאל את השאלה.
לא, עזוב, אני אומר, יצאנו לזה מהמקום של מה הפך אותי לימני, נכון, זה ככה. אבל...
מעניין אותי ממש מה שהעניין עם החברים השמאלנים, שעדיין לא זה...
אני חושב שזה הקונספציה. זה כאילו הבייס, זה הבייס שאתה מדבר עליו.
אם המשפט שבאת להגיד זה מה שהם חושבים, ששלום תמורת שטחים, זה הדיון כאילו, לא נעשה, כן נעשה. הם לא מבינים, הם לא הקשיבו לאמנת חמאס. והם לא...
והם גם לא הקשיבו לזה שהפלסטינאים 4 פעמים ויתרו על זה.
כן.
שהצענו להם את זה.
לא, והכל, הכל, הכל, זה לא מתיישב עם לדבר איתם. ואני לא מנופף בדגלי אין פרטנר, וזה גם לא ימין ושמאל, לדעתי. חבל שימין עשו לזה ניחוס, בעיניי. כי זה לא רעיון ימני.
הניחוס של הימין זה ארץ ישראל השלמה.
כן.
זה לא יכול להיות רעיון שמאל.
כן, נכון.
נכון, כאילו, כי כל הקטע בשמאל זה בעצם הקיום, ההמשך קיום של הסכסוך באיזשהו מקום.
למה?
כי זה הקטע בשלום. ברגע שאתה עושה איתם שלום, בדרך כזאת או אחרת...
הרסת את הפנטזיה.
הרסת את הפנטזיה והמשכת לקיים את הסכסוך. בזה שנת...
כן.
אתה מבין? ועכשיו, מבחינת הימין, אין דבר כזה. אין כזה דבר.
אבל אתה עושה פה, אבל אתה מנחס עליונות ערכית לימין, שאני לא מבין.
לא יודע אם עליונות ערכית, אלא...
מוסרית, כאילו.
לא יודע אם מוסרית, אלא פשוט פתרון שהוא יכול לסיים סכסוך.
אתה באמת מאמין בזה?
אני חושב, זה לאו דווקא פתרון שהוא ריאלי, אבל...
ארץ ישראל השלמה?
אני אומר, זה הטענה הימנית.
הבנתי.
אם אתה צריך להסתכל על ימין או שמאל, זה בעצם האמירה הימנית, לא? ארץ ישראל השלמה.
אולי, אני חושב שזה אמירה של מחנה בימין, אולי פייגלין חלק ממנו, אני לא חושב שהוא מייצג את הימין, הוא נניח אנטי ביבי, והימין נורא מזוהה עם ביבי, אז כן. כאילו, לא יודע מה. קשה להגדיר, בוא נתחיל, בוא נגיד ככה.
בגלל זה זה לא פרודוקטיבי להגדיר, אני חושב.
א', לגמרי.
אז כשאתה שואל אותי אם אני ימין או שמאל, אני יכול להגיד, אני יכול להגיד לך את זה ככה, אני בטח לא השמאל שהייתי פעם. זה כן. בטוח, הצבעתי למרץ, שהייתי בן 18.
Mm-hmm.
תמיד, הצבעתי מהמקום הזה. ואז הצבעתי לעבודה, ואז הצבעתי ללפיד כמה שנים, כמה פעמים. זה לא יקרה יותר.
מה יקרה?
שאלה טובה. אני חושב שכרגע, שואל אותי כאילו למי אני אוכל להצביע, נראה לי כרגע זה פייגלין.
מה אתה אומר?
כן.
מעניין.
תודה על הפודקאסט של דושי.
אני, כן, כי הוא גם הוא...
אתה יודע למה? אני אגיד לך למה. ונראה לי שאתה יכול להזדהות עם זה. כי הוא מאמין לעצמו. והוא יודע מי הוא.
בשונה מלפיד.
בשונה מכולם.
כן.
מכולם שם. אף אחד שם לא יודע מי הוא. הוא יודע מי הוא.
כן.
הוא מבין מי הוא. וזה מבחינתי ערך מאוד מאוד עמוק של מה זה אומר להיות מנהיג. שאתה יודע מי אתה. אצל לפיד אני בטח לא רואה את זה כיום. אצל גנץ בטח לא. אצל ביבי בטח לא, אצל אף אחד בטח לא, אצל בנט בטח לא, mm-hmm. אצל אף אחד לא, אצל פייגלין כן.
אם בא לך להיכנס לזה, זו שיחה מרתקת, כי אני חושב שפשוט המבנה של הפוליטיקה הישראלית לא מאפשר את זה.
לא מאפשר לפייגלין להיבחר?
כן.
כן.
המערכת לא מתגמלת אמת. אתה מבין, היא מתגמלת, איך אומרים?
קונפליקט.
כן, כאילו, יש לזה מונח, דיברתי על זה גם עם פייגלין עצמו. לא זוכר איך אומרים את זה, אבל פשוט בלבל את האויב כזה, כאילו, סכסך ביניהם, תתן להם אויב לסנוע, הם יצביעו לך, כאילו, זה כל הסיפור.
זה כמה אנחנו רחוקים מהחברת מופת הזאת.
בדיוק, אז מה אנחנו מדברים בכלל, אתה מבין? אני מבחינתי, התחלנו את כל זה מהשליחות שלי, של כאילו, יש פה דחיפות. הימין ושמאל הזה זה בלבול אחד גדול.
זה בלבול, כן.
זה הכל, זה מסכת השן.
זה להסיט המבט.
להסיט המבט מהאמת. האמת היא, אין פתרון לסכסוך. אתה נמצא פה, באחד הסכסוכים הכי מפגרים גם, מתנצל, לכל מי שלוקח עמדה בסכסוך. בעולם כרגע, זאת אומרת, סכסוך באמת בלתי פתיר. אני לא יודע אם אתם מבינים כמה, זאת אומרת, הפלסטינאים, שאתם חושבים חלק מהאנשים חושבים שיש פה שאפשר לעשות איתם שלום, חלק מהאנשים חושבים שאפשר להכחיד את כולם, אני לא יודע כאילו מה זה אומר, ארץ ישראל השלמה שדיברת עליה, אבל
אני חושב שזה מה שזה אומר.
אם זה מה שזה אומר, אז כאילו יופי, באיזה עולם אתם נמצאים, מה זה אומר? פצצת אטום, לשם אנחנו הולכים כאילו. אז זה לא, זה פשוט לא...
זה לא משהו שיקרה.
זה לא ריאלי, זה לא
ריאלי פשוט.
אז אנחנו, עם מה נותרנו? עם החברת מופת? אז יפה, אז כאילו, אני חושב ש... בוא נגיד ככה, אם יש לך עכשיו תיק מניות להשקעה, אתה שם על ישראל, למאה שנה הקרובות שתחזיק, אני אישית לא.
שתחזיק זה אומר שתישאר מדינת היהודים?
לא, אולי תישאר מדינת היהודים, אבל לא מדינת היהודים שאתה מפנטז עליה. כי גם מדינת היהודים יכולה להפוך למצרים. אוקיי? אפשר לקחת את ההמון בכל גווניו.
אני חושב שעכשיו זה לא רחוק.
זה מה שאני אומר.
זה מדינה של עבדים.
כן?
כן.
בדיוק.
לגמרי. ועכשיו חזרתי, ראיתי את זה בנתב"ג. אתה רואה עבדים.
כן.
שיצאו לחופשה, וכל מה שהם עושים זה פשוט לריב.
כן.
אחד עם השני. זה מה שאתה רואה בנתב"ג.
כן.
מה אתה רואה את זה? אנשים שיצאו לחופשה ורבים אחד עם השני. אז כאילו, בקטע הזה זה מאוד מצרים וייבס.
בדיוק.
כן.
אז, אבל לא רק שם, תחשוב על זה יותר ברמת... אמרת שאתה תצביע פייגלין, אני כאילו... עם כל אהבה לפייגלין, אני לא חושב שהפוליטיקה של היום באמת תקבל אותו. כאילו, הוא לא יכול לעשות כלום. אתה מבין? גם אם הוא ירצה, למרות שאני לא מסכים עם הרבה מהרעיונות שלו,
כן.
גם אם הוא ירצה לשנות דברים, הוא פיזית לא יכול, כי הכל פה כבלים וחבלים של למנוע
אז למי היית מצביע?
אני באמת כרגע בנקודה שאין לי שמץ של מושג האם אני בכלל מצביע.
כן. אני לא, עד עכשיו לא הצבעתי.
וואלה.
כן.
אז אני...
כאילו באחרונות.
כן,
באחרונות.
כן, כן, בסבבים האלה.
כן.
מבין, אתה יודע, הפתק לבן זה גם משהו, אבל אני פשוט באמת...
אבל למה?
איבדתי אמון.
למה אתה לא רוצה להצביע בעצם?
כי אני חושב שאנחנו משחקים בנו פה באמת בצורה הכי... חסרת ערך ומוסר. יש את סולשניצין, דיברתי על זה הרבה בפודקאסט שלי, זה בעצם, הוא כתב את ארכיפלג הגולאג, זה ספר שהוא בעצם מתעד את החוויה שלו במחנה עבודה ברוסיה, הקומוניסטית, ששלחו אותו לעבוד שם. כאילו הוא היה באמת, אני לא זוכר אם הוא היה, יש מטב שהיה יהודי גם, אבל הוא היה רוסי שפשוט ראה את כל מה שקורה, והוא עשה מזה מין... מפעל חיים כזה, מלפענח את מה קרה לברית המועצות סביב הקומוניזם, והוא הגדיר את זה שההתחלה של הריקבון של החברה, הוא בחוסר יכולת להגיד אמת.
כן, שזה מאוד ג'ורדן פיטרסוני.
מאוד, ממש. וגם פייגלין אפרופו, הוא בקטע הזה...
הוא קצת ג'ורדן פיטרסוני.
יש לו מלא ג'ורדן פיטרסוני ומשהו, הוא גם אומר את זה. אבל הוא לא מסכים איתו כמובן במלא דברים. אבל... העניין הזה של הלא, לשקר, אני מרגיש שאנחנו חברה שמשקרת פשוט כל הזמן.
כן.
חברה ש...
הבנתי מה
זה. אחד לשני, אתה תמיד מסתיר את האמת, כאילו שמה שקורה בבית, אנחנו צבי חזקאלי בקטע הזה בכלל שבר לי את הצורה.
הוא היה?
כן. אחד הפרקים הכי נצפים שהיו לי. הוא אמר לי, אתם לא קולט את זה, אבל אתם נוער גבוהות פה בתל אביב, זה הכל. כאילו, אתה חושב שיש פה איזה... מדינה עם... לא, אתה כבשת גבעה, פשוט קצת יותר גדולה משלי, כאילו. ולי יש נשקים, כאילו, לך לא. אז כאילו, אני מוכן. אבל אתה נוער גבוהות, אתה יושב פה על גבעה, באמצע מזרח תיכון, אתה חושב שאתה...
כן, זה כיסוי. כאילו,
כן,
זה מין כיסוי.
כן, אנחנו בסך הכל, היה צריך משהו לעשות עם היהודים, אחרי ה... לפני השואה עוד, התחיל גל אנטישמיות ענק, שבגללו היה צריך למצוא פתרון ליהודים. אנשים... חשבו מה לעשות, מצאו את החלקת האדמה הזאת, הרבה גם, אתה יודע, אם אתה חוקר את הרצל העומק, הרבה מהרעיון של מדינת ישראל והשיוך התנכי שלה, וזה היה בעצם הדרך שלו לשלהב את ההמון, ככה הוא הגדיר את זה בעצמו. אחרי זה הכי הרבה הלכו. אתה מבין? זה לא היה, הוא לא חשב שזה נכון. הוא אמר, בואו נגיד להם ככה, וזה וזה, זה יעזור להם, יזיז אותם. והיום אנחנו כאילו 100 שנה אחרי זה, ואנחנו יושבים פה בתוך מלחמת נצח, כל החברים שלך, תתן להם לקרוא משהו אחד על המונחים, דר אל חרב ודר אל אסלאם, אתה יודע מה זה אומר?
כאילו, מה החזון שלהם, החזון האסלאמי?
החזון האסלאמי מחלק את העולם לשני חלקים, יש את דר אל אסלאם ויש את דר אל חרב, אוקיי? ודר אל חרב זה המקום שבו פשוט לנצח נלחמים, עד שהוא יהפוך לדר אל אסלאם. אתה גר כרגע בדר אל חרב, אוקיי? זאת אומרת, זה מקום...
והמקום שאתה לא רוצה להגיע עליו זה דר אל...
זה בכלל, בוא...
ושאתה לא רוצה להגיע, אתה מעדיף להישאר בדר אל חרב בעצם.
כן, ברור. תכף זה גם כל העולם בעיניהם. פשוט אתה כרגע, אתה יודע, איפה בוא... בוא נפתח את הגלובוס, איפה בא לגור? יאללה, אוקראינה מול רוסיה, אני בחזית.
כן.
שם אתה גר.
יש... קפצתי איזה טיק טוק, יש אחר כל מיני כאלה ערוצים בטיק טוק, שנותנים לך כזה כל מיני רגעים בהיסטוריה ב-AI. מטורף, כאילו, ממש.
שחזור כזה.
שחזור ריאליסטי. אתה מבין, כאילו, בוקר של, בוקר של זה, ב, 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 לא יודע, במצרים של 200 לפני הספירה.
כן.
מתעורר כזה, כאילו, מתחיל את היום, דברים כאלה. והיה שם את ה, איך תיראה פריז עוד 100 שנה. כל מוסלמי, כאילו. ברמו, הכל כאילו, הכל איסלאמיסטי כאילו.
אוקיי.
איך נראה היום בחיי פריזאי?
כן, כל אחד אומר את זה, ואני שומע את זה כל הזמן, ואני לא קונה את זה כל כך.
AI אומר את זה בעצם.
לא, AI אומר את מה שאתה רוצה לשמוע.
כן.
אוקיי, אז זה חד משמעי, אני לא יודע אם אתה עובד הרבה עם הצ'אט והכל, הוא, מה הוא עושה, אילון מאסק מגדיר את זה מדהים, הוא הרפלקציה של הלימביק סיסטם שלנו. הלימביק סיסטם זה החלק במוח.
הרגשות.
הרגשות. יש את החלק של החושב, החלק הרגשי.
כן.
אז הוא למד מה מזיז אותך, והוא פשוט, אתה רואה את זה מול עיניים שלך. כאילו, אתה תראה את הבחורה הכי יפה, אתה תראה את העץ הכי יפה, אתה תראה את מה שאתה רוצה לקבל.
כן.
שזה ה-confirmation bias המושלם.
כן.
אז אני לא, תשמע, יכול להיות שזה הולך לשם. הרבה מדברים על זה, עכשיו ישלחו לי, יונתן ברק היה אצלי ו... דיבר על זה, ואני כזה, אני לא מסכים, ומלא, קיבלתי מאמרים במייל ומלא דברים. סבבה, אני יודע שזה תזה מאוד מגובה. אני יודע שהמספרים מראים שזה אולי נכון.
אני פחות זה התחום שלי, אני לא יודע באמת מה קורה שם.
אז אני לא, לא, לא מעמיד אותך לצדקתך, אני רק אומר שפשוט קל לחשוב את זה, בפועל רוצחים פה אנשים במיטות, על מה אתם מדברים איתי? אנשים אומרים לי את זה, כאילו, אז אחי, באירופה, אתה יודע מה קורה? מה, יש ניקור. כולם אומרים, אחי, סבבת בפריז לאחרונה, יש שם ערבים. והם יושבים, וכולם מסתכלים על כנסיות ועל פסלים, ומתלהבים מיופי, כאילו זה הסטור.
כאילו, אתה אומר בעצם, בשורה התחתונה, שאין, לא קיים מנהיג בארץ, שיכול לקחת את המקום הזה, למקום של, שמחובר לשליחות, של להקים חברת מופת. לא קיים כזה דבר, לא יכול
להיות. אני הולך צעד אחד אחורה, ואני אומר, לא צריך.
אתה אומר, לא שווה בכלל את המאמץ.
למה שפשוט אתה בתוך בית של פלסטינאים, מקים את המדינה שלך, כאילו, אני לא אומר את זה בקטע שלהם זכאים יותר ממך, אתה זכאי, תעשה פה מה שאתה רוצה, אם אתה רוצה, תהרוג את כל העולם, בוא נקים פה את בית המקדש. אבל אנשים שפה, אתה יודע, פייגלין ויוסיאן, וזה היו אצלי, והם רוצים להקים בית מקדש, או אתה יודע, לכבוש את אל-אקצה, וכאילו, מה יש לכם? כאילו, לאן אתם חושבים שזה הולך? כאילו, מה שמתרחב, מתפוצץ. כאילו, ככה זה, אתה יודע, ככה זה. והרעיון הזה של חברת מופת, שאתה מדבר עליו, הוא נורא נורא יפה, אבל פשוט, בפועל, עד שתעשה את זה, האנשים פה מסביבנו התחייבו לנצח לא להסכים לך להקים פה כלום.
למרות שכאילו מהפרספקטיבה של חברת מופת, בעצם הם לא הבעיה בכלל. הבעיה היא פנימית.
זה יפה, אבל זה רעיוני מדי. שוב, אני במקום בוער קצת. כן. אוקיי, גם יש לנו פה מלחמת אזרחים תכף.
כן.
ואומנם אנחנו אולי בצד של הצבא, שזה אולי טוב. אבל כאילו, לך, אתה יודע, המאזינים אולי לא. וכאילו, לך, תדע מה קורה פה. אני באמת, בקטע הזה אני לא יודע.
אתה חושב שזה יכול להגיע לכזה מקום?
בטח. באיראן...
שהצבא מחובר למלחמה?
באיראן...
שהצבא מחובר למלחמת אזרחים?
בטח. זה מה שקרה בכל מקום.
איך תבנה את זה רגע?
אז דבר ראשון, איראן, דוגמה פשוט זה, בשנות ה-80, אחרי ההפיכה של מה שקרה בשנות ה-70, שהשעה, הוא עף משם, ועלה, מה שהיום משמרת המהפכה. מאז יוצאים להפגנה 500 הרוגים, כאילו. זה כיתת יורים. זה הגדרה על פי ה...
באיראן.
באיראן. עכשיו, אני לא אומר סבבה, הם מוסלמים, והם לא אנחנו, אני יודע. זה קרה, אתה יודע מה קורה בצפון קוריאה היום? אני לא יודע אם אתה חקר את הצפון קוריאה, אני רוצה להביא מישהו לפודקאסט שלי שידבר על זה, אני לא מצאתי מישהו מספיק טוב. אני, המחקר שאני עושה לבד פשוט מטריף לי את הצורה, אני מת שכולם ידעו על זה עוד.
וואלה.
אתה לא מבין מה קורה שם.
יוצא לך, פרקים סולו אתה לא עושה?
לא.
וואלה.
כן, אני לא, לא הקטע שלי.
כן.
גם אתה לא.
הייתי עושה פעם.
היית עושה פעם.
הייתי עושה מלא פעם, ככה התחלתי.
כן.
30 פרקים ראשונים היה סולו, ואז פשוט התחלתי להביא אורחים, כזה לאט לאט, אבל מדי פעם אני עושה.
מעניין.
כן, מדי פעם אני עושה.
אני לא אוהב את הפוזיציה הזאת בעצמי, אבל כאילו...
שמה?
אני...
אתה מאוד, אתה מאוד טוב בלהוציא כאילו מהבן אדם שמולך.
גם, אני מה, תודה כאילו שאתה אומר, אבל גם אני...
איפה הכי, איפה זה הכי זה? בגלל זה אמרתי, אני חושב שזה הפרק הכי טוב שלך. מול...
אה, אילן ציון?
שם זה היה כאילו, אוקיי.
אתה אומר?
כן.
לקחתי, תודה. הוא אמר לי את זה בעצמו, הוא אמר לי כאילו... הוא יצא משאתה, וואי, אני אבוא מתי שאתה רוצה, זה היה הרעיון הכי טוב שעשו לי
בכלל. וואלה.
הייתי כאילו, לא יודע מה עשיתי בכלל, תודה, כאילו.
נראה לי נתת לו כאילו, נתת לו את הבמה.
כן, שזה משהו שכולם לא עושים.
נתת לו את הבמה. בסדר, כן. לא ניסית, לא חיפשת קונפליקטים איתו.
כן.
אתה מבין? נתת לו את הבמה, וניסית כזה פשוט להיכנס כזה, להיכנס בכל מיני דברים, וכזה לכוון אולי, או להזכיר לו מה הוא ניסה להגיד. אבל לא ניסית להתנגח בו.
שמע, אתה נוגע פה בסוד הגדול שלי, כאילו.
וואלה.
שזה בעצם לעזור לבן אדם להביא את המסר שלו בצורה הכי טובה שהוא יכול.
כאילו לתת לו את המקום להגיע לדברים שהוא אפילו לא ידע שהוא חושב.
אני יותר טוב מאנשים.
מאוד לקס פרידמני כזה, נכון?
ממש, הוא מודל לחיקוי בטירוף, אבל גם ג'ו רוגן.
טוב, ג'ו רוגן ברור.
כן, אבל אני נורא טוב, אתה יודע. בצניעות, אני אומר, אבל אני נורא טוב בפרסיז'ן, זאת אומרת, דיוק של מסר. אני יודע איך לקחת שורה מבולבלת ולהפוך אותה למסר חד וברור שאנשים יפעלו בגללו. אני חוקר תודעה, אני חוקר השפעה, אני חוקר מלא דברים של עיצוב דעת קהל וכל הדברים.
ומה החלום שלך? כאילו, אתה רואה שזה הולך?
אתה מדבר עם הפודקאסט נטו או עם החיים?
עם הפודקאסט והחיים.
זה שונה.
הפודקאסט.
קודם כל, אני, תשמע, אני התחלתי, יש לי בעיה, כי אני התחלתי את הפודקאסט שלי.
מאוד חזק.
בתור הפודקאסט הכי מצליח בישראל. אשכרה. כאילו,
שאיך זה קרה?
טיימינג ביחד עם היכולות שלי, ואני אפילו לא יודע ממש להסביר.
זה הפתיע אותך גם.
הפתיע אותי חד משמעית, אני עד היום לא מפענח את מה שקרה שם.
וואלה.
אבל זה הנקודת מוצא שלי, אתה יודע, כמו כאילו... ועכשיו נותר לי, עכשיו הבעיה שלי היא שראו אותי מלא אנשים עושה את זה, ואנשים כבר התחילו לעשות, וחלק עושים את זה גם טוב, והיום יש תחרות שהיא...
מי עושה את זה טוב נגיד?
כל אחד בדרכו, אבל כמו שלוקחים את ג'ו רוגן ופרקים אותו לגורמים, אחד טוב, אני הבנתי, טוב, זה נראה ככה, אני אעשה כמו את האולפן שלו, אוקיי, זה מצחיק, אני אעשה את זה מצחיק, אוקיי, הוא מדבר על חייזרים, כל אחד הבין, כאילו, אתה מבין? אז מראי, אני רואה שהרבה אנשים לוקחים את הדברים שלי ו... משחקים איתם, כאילו, אני אומר את זה בצניות, גם קשה, אני לא רוצה כל כך להגיד זה, כי כאילו זה לא...
כן, אוקיי.
לא פוליטיקלי קורקט, כל כך למה, אבל כאילו, תחפש, אתה תראה. יש אנשים שכאילו, מאז שאני עשיתי את זה, זה כזה פטריות אחרי הגשר, כאילו...
מאז שאני עשיתי מה?
אני לקחתי פלטפורמה, לקחתי משהו ש...
אני עכשיו משתמש בכלים שלך איתך.
אני לקחתי בעצם מודל, שנורא תפס אותי, תכלס גם התארחתי אצל, אני לא יודע מתי זה יוצא, אבל התארחתי השבוע בעוד פודקאסט אצל אדם מתיאס, והוא כזה לקח אותי לכיוון של פסיכדלים וזה, כי גם אני מדבר על זה הרבה. שאתה מבין, אני גם אוהב את זה, שכאילו כל אחד חושב שהוא פענח אותי, ויש לי כל כך, כאילו, יש לי מלא דברים שאנשים יכולים להתחבר עליהם.
כן.
אז הפודקאסט הגיע אליי בתוך טריפ פסיכדלי, כאילו.
הרעיון.
הרעיון.
כן.
ואני מאמין שהוא הביא אותי כדי להפיץ את עצמו, כאילו, הרעיון הזה, הוא פשוט מצא אותי כאיזה צינור, כאילו. עכשיו, זה אולי שמע לחלק מהאנשים מופרח וזה, אבל זה מה שקרה.
כן.
ומה שקרה זה שבעצם אני התחלתי, ועשיתי, ולקחתי משהו שנורא דיבר אליי, המודל הזה, אני הייתי צרכן גדול של זה כבר כשהתחלתי, וזה עבד, כאילו, פשוט הצלחתי איזה, ואז אנשים כזה, וואו, איך זה קרה? אני כנראה עושה משהו, המסיבה קורית שמה, אני צריך לזוז לכיוון שלו.
אתה מדבר באופן כללי על פודקאסט.
כן, הבנתי. פודקאסט בישראל.
הבנתי.
כן, כן, כן. אז אתה שואל אותי מה זה, אני רק התחלתי את זה מלהגיד פשוט מה היה...
נקודת פתיחה.
הנקודת פתיחה, כי אתה שואל אותי מה החזון, אז בעצם החזון הוא להמשיך להתחרות, אני... אנשים יכולים לעשות את הדבר הכי טוב שהם יכולים לעשות עם הזמן שלהם. דרווין אמר, מי שלא הבין כמה זמן זה שעה, לא הבין את הערך של החיים, כי בשעה אתה יכול לעשות כך הרבה, ואני רוצה להפוך את הזמן שלי לכמה שיותר בעל ערך, בעל תגמול חזרה על הזמן שלי, זאת אומרת שהזמן שלי יהיה שווה כמה שיותר במה שאני עושה, שמסי שבע שעות עושה אימון, לא סתם. אני מתייחס לעצמי די כמו ספורטאי בהקשר הזה, אני לוקח את עצמי ברצינות כזאת, יש לי כאילו פיזיותרפיסט, ויש לי אנשים שעוזרים לי בכל דבר, אני מוצא אנשים יותר חכמים ממני שיעזרו לי. ואני רוצה, אני מרגיש שאני, המגרש משחקים שבו אני נמצא כרגע, זה המגרש משחקים שבו אני רוצה להתחרות על המקום הראשון, כאילו, להיות הכי טוב, באמת. אני רוצה להיות הפודקאסטר הכי טוב, בכמה שיותר גדול שאני יכול, קשה להגיד בעולם, אבל זה החלום. זה החלום.
בעולם.
כן. כאילו, אני רואה את עצמי יוצא חוצה.
וואל, מה, לאנגלית?
כן.
אנגלית שלך טובה?
כן. אני צורך רק באנגלית הכל, אני לא...
להקשיב לאנגלית זה יותר, אני גם רק צורך באנגלית.
כן.
לדבר באנגלית זה משהו אחר בשבילי.
אבל אתה...
אין לי את השאיפה גם.
לא, א', אבל גם לפני שהתחלנו, דיברנו בכמה מילים על כזה. זה, אני מאמין בפשוט... שוב, זה מגרש המשחקים, אתה כאילו, מעצם היותך...
להתכונן לזה, כן.
לא, גם על זה דיברנו, אבל עצם זה שאתה נמצא ב... שאתה שואינג אפ, ואתה מתייחס לדברים שאתה עושה בצורה של אני רוצה לעשות כל פעם יותר טוב ממה שהייתי קודם, אתה רוצה להגיד לי שתוך... אתה יודע, יש לו ספר לחשוב מהר, לחשוב לאט, הוא ממש נותן את זה כדוגמה, של דניאל קאנמן, הישראלי שזכה בפרס נובל. הוא פענח את הקטע הזה במוח, באמת של כמו הלימביק סיסטם וזה, וקורטקס, הוא הבין את זה. הוא אומר, אם אתה עכשיו, אני זורק אותך בספרד, תוך שנתיים, אתה יודע, ספרדית.
כן.
כאילו, אם אין לך דרך לצאת, אתה כאילו מסתבך, סתבך, סתבך, בסוף אתה מבין מה עושים, כאילו.
כן.
אתה מבין? אז כאילו, אותו דבר, אם אתה תרצה,
כן.
אתה תתחיל לדבר באנגלית.
כרגע אני לא רוצה פשוט.
כן, אתה לא רוצה, אבל אם אתה תרצה...
שזה מתחבר לזה שאני חושב שכאילו המקום שלי הוא פה.
כן.
אתה מבין? ואתה, אני מבין שאתה רואה דווקא כאילו את ה...
אז תקשיב, בדרך לשם אני עומד, אני מאמין שאני אמשיך להיות כאילו ה... מתחרה על הטייטל, כאילו, אני באמת, אני כרגע שמה, בלי, בצניות,
בארץ.
אני אומר, בארץ, כאילו, אני כזה, כן. אף אחד לא מגיע אליי כרגע, אני לא אומר את זה בקטע של...
אבל בארץ, לאן אתה רואה את זה הולך, לאן אתה רוצה שזה יתפתח בארץ? מה אתה רואה את זה? איך אתה רואה את זה? אתה מבין?
קשה, אני גם קצת לא יודע כמה בא לי לחשוף דברים שכבר קורים, אבל יש פה תהליכים שקורים.
יש דברים שקורים?
כן, אני כל הזמן עובד בזה, זה הדבר הכי... אני פשוט עושה, אני כל היום עובד בלהפוך את זה לדבר הכי טוב שאני יכול לעשות. מה שהתחלתי להגיד מקודם, שמלא אנשים עושים את הדבר הכי גרוע שהם יכולים לעשות עם הזמן שלהם.
כן.
ממש, כמו לחשוב על איך להרוג שמאלנים, כאילו, אחי, כאילו, אחי, זה הדבר הכי טוב שאתה יכול לעשות עם הזמן שלך? בוא, תפתח עסק, אחי, תעשה לביתך, לא יודע.
ספר.
אפרופו גם חמאס, כאילו, אחי, תעשו משהו, מה יש לכם, אתם, זה מה שאתם משקיעים בו, להרוג יהודים, אחי, לאן זה ייקח אותך?
כן.
אבל הם לא אכפת להם מהדבר הזה.
אבל זה הקונספציה בדיוק.
זה, הם רוצים את העולם הבא, ולבריאות.
כן.
אז שיבוסם להם, אני פה רוצה לעשות כמה שיותר עם הזמן שלי, אז אני, אז בקיצור, אני בונה מלא דברים, וזה הולך למקומות מאוד מעניינים, ואני אקבל פניות מטורפות, ואני מאוד...
פניות מה, להתארח?
לא, לעשות דברים...
דברים כאילו יזמויות.
מהפודקאסט, כאילו, יש לי מלא אנשים רוצים לעשות מזה דברים, כי ההשפעה באמת גדולה. כאילו, היום אני במקום, אני מעלה פרק שתופס, אני מקבל, היום יום שלי זה שאני קם, פותח מיילים ומסנן מיילים לאורחים שרוצים להגיע, כאילו.
אורחים שולחים לך פשוט.
כל היום. זה מה, העבודה שלי היא סינון מיילים כרגע.
השכרה.
אתה מבין?
כן.
אז, וזה עבודה, ולמצוא את האנשים המתאימים, להבין זה, ולחשוב, ומתוך כל החרה הזה, להבין, כאילו,
כמה אתה מצלם בשבוע, נגיד?
כמה שתר.
ארבע? חמש?
אני מנסה, כאילו, אני לא מצליח, יש את המשוואה של איכות וכמות.
אתה אוהב את המחקר, אתה משקיע במחקר גם.
גם, אז אני לא רוצה לפגוע באיכות. כאילו, אני עושה את המקסימום שאני יכול
בלי... מה החלום שלך לארח?
אנגלית, כאילו, יש לי את כל ה...
לא, מיד נגיד.
יש לי שיחות עם כמה אנשים בתחום המעניין, בתחום ה... עכשיו, בוא נגיד, אריק ויינשטיין היה בישראל, וכזה רציתי שזה יקרה, זה כזה הוא...
הכיוון?
היה כיוון, הוא כבר עזב את הארץ, אבל היה דיבור, אולי זה יקרה פעם הבאה.
דיברתם?
כן.
השכרה.
וכל דברים בסגנון. אני כאילו, אני באמת חושב שאפשר, אתה יודע, אם הוא מגיע להתארח אצלי ואני אספר כתוב איתו באנגלית, זה כ-12 מיליון צפיות בקל, כאילו, אם אני מביא משהו טוב, שואל שאלות טובות, כמו שאני יודע לעשות, הסקיל הוא סקיל, אתה מבין? אני יכול גם, גם קרה לי כבר מספיק פעמים בחיים שבניתי משהו, בניתי הרבה דברים לפני הפודקאסט, זה לא הדבר הראשון שעשיתי, היה לי עסקים, היה לי כל מיני עניינים, קרסו, איזה בסה, אין לי כלום עכשיו, אבל בפועל יש לי את כל מה שבניתי שהוא עצמי. אני עובד על עצמי, אני הבן אדם שאני הופך להיות, זה התגמול הכי גדול שלי על הזמן שלי. יש לי עוד מלא מה להגיד, אבל כאילו, מה שאתה רוצה. אני, כאילו, כן, אם אתה רוצה גם לסיים אפשר.
לא, חופשי, נשמע דיבור טוב. נשמע דיבור טוב. אני כאילו, אם צריך להביא ג'ורדן פיטרסון, אם נגיד אני הייתי צריך להגדיר לעצמי חלום, זה לא יקרה, כי אני, שוב, האנגלית שלי לא, זה לא הדבר שאני הולך לפתח, מבין? כי דווקא את העברית אני מפתח. ג'ורדן פיטרסון.
ברור, גם חלום גדול מאוד.
כן, זה באמת בן אדם שכאילו נגיד בארבע שנים האחרונות, הוא כל יום על היוטיוב שלי.
מה אתה אומר?
כל יום.
שמח מאוד לשמוע.
כל יום, כל יום. אני עולה לאוטו עכשיו גם, הוא עלה עכשיו משהו באיזו אוניברסיטה.
בטח.
ראית את זה?
כן, אני... לפני
שלושה ימים.
כן, כן, הוא... אתה מדבר ממש אקטואלי, הוא מעלה כל הזמן, כן.
כן, הוא הלך שם משהו באיזו אוניברסיטה שהוא היה בה, כאילו, באיזו הרצאה, לא זוכר את השם שלה, אבל כאילו, זה עכשיו נגיד אני רואה היום.
כן.
כן, הוא טועה אני רואה כל יום, ברור.
נו, יופי. אז אלף, איך לא, איך אתה יותר מתחזק ביהדות?
הרבה דרכו.
מעניין.
אני אומר, יש לי הרגשה שיש לו איזושהי השתוקקות פנימית להיות יהודי.
הוא גם... אתה לא מכמה הוא נוצרי.
הוא לא, אני יודע, הוא נוצרי בעליל, אבל הוא מאוד, מאוד, מאוד מחזיק מהיהודים.
ברור, עם הפלטפורמה שעליה נבנה הנצרות, הוא יודע את זה.
כן.
אבל הוא...
הוא לא מתכחש לנצריותו, ברור.
כן, לא, הוא ממש חסיד.
אבל היהודים בשבילו, זה בעצם, כאילו, זה הדבר להסתכל עליו, כאילו, לא סתם חוקר ככה את התנך.
כן, בוא, אני אגיד משהו שקצת אולי זה שאני חושב שהרבה מהאנשים האלה, היה עכשיו דאגלס מרי אצל ג'ו רוגן, ראית?
כן. לא ראיתי, אבל ראיתי שהוא היה.
היה דאגלס מרי נגד דייב סמית. כן. דייב סמית זה בחור שכל היום פרופלסטן אצל ג'ו רוגן, וג'ו רוגן יו, נשפח ממנו.
כן.
ודאגלס מרי בא להיכנס בו.
כן. הוא הצליח, הבנתי.
הפסיד. שוב, בעיני המתבונן.
בעיני המתבונן הפסיד?
כן. לא, כאילו, אני מבין איך בישראל אפשר לקחת את זה ולעשות מזה, הוא ניצח. אבל זה לא מה שקרה, זה לא איך שקיבלו את מי שחשוב, שזה
התגובות.
התגובות ומה שבפועל, הכתבות, הניו יורק טיימס, כל מי שמדבר על זה. לא אומר שהוא ניצח. הוא שאל אותו שאלה קשה שאי אפשר לתת עליה תשובה, שהיא פשוט איך אתה... הוא התחמק מזה כמו שבטח אתה, כאילו, מה שאתה אוהב בפייגלין, שהוא נותן את המוסר הוא כן להרוג, אבל הוא אומר לו, תגיד, אתה מטורף? כאילו, מה זה המשפטים האלה? אתה יושב פה בארצות הברית, אנחנו לא מדברים ככה, הוא שואל אותו שאלה ממש קשה. ואולי אני שמע עכשיו זה שאני בכלל מצדד בצדדים, כאילו, אני אוהב היגיון, סבא, תפריחו לי את זה, אם זה מקומם אתכם שאני אוהב את הרעיון, כאילו, שאני מקשיב לרעיון. דייב שואל אותו, אתה, אם עכשיו מגיעים, הוא אומר, הסיבה שעדיין יש מלחמה, זה בגלל החטופים, יחזירו את החטופים, נגמר המלחמה. והטענה הכי חזקה של דאגלס זה שהוא אומר לדייב, אתה לא היית פה.
כן, ראיתי את זה, ראיתי.
זהו, זה מה שכולם רואים. אתה לא היית פה בכלל, אז מה אתה מדבר? חזק, סבבה, אבל כאילו, אתה יודע, התגובות זה כזה, אני מת להביע דעה, אבל לא הייתי באולפן של ג'ו.
כן, כן.
אבל, אז הוא שואל אותו די, כאילו, אם עכשיו, אני נמצא בניו ג'רזי, והשתלטו פה כל אנשים, נכנסו לניו יורק, וחטפו אנשים, נכנסו לבניינים בניו ג'רזי. כאילו, בניינים של אנשים, אזרחים רגילים. אתה מפציץ את הבניין עם כל הילדים ואנשים בפנים? זה מה שאתה עושה? תגיד לי שכן, כאילו. הוא מתחיל גם גמגם לו שם, כאילו, כי אי אפשר להגיד על זה כן. זה מה שאנחנו עושים בעזה, אתה פאקינג מוריד בניין על יש המחבל, אבל מה, אופס, collateral damage, כאילו, נזק אגבי. שוב, אני בעד ישראל בסכסוך, כאילו, הכל טוב, אני רק אומר, יש דברים שאי אפשר להצדיק לעולם, ודאגלס מרי קצת נפל שם, אז אני קצת, אתה אמרת שכזה, אני חושב שטעות שיש לדאגלס מרי, בן שפירוים וכאלה, שמאוד מצדדים, זה שהם קצת, כאילו, הם לא יודעים את עומק ה...
שנאה?
כן. הם לא מבינים. הם חושבים שאנחנו באמת חברת מופת מוסרית, כאילו, אבל...
כן,
הם
עושים מריס שם.
כן, כל אלה. כן. לגמרי. כאילו, אחי, תבוא לקצת. כאילו, באמת. כאילו, תבוא לקצת באמת, כמו שאתה אומר לדייב.
אבל זה שיש, זה כל הקטע. זה שיש שנאה, זה לא אמור להשפיע על הדעה המוסרית שלך. כן או לא.
בפועל זה כן.
זה לא אמור, אבל. כי המוסר הוא פנימי, זה הקטע. כל הקטע, אולי נסיים עם זה. אדם וחווה, אנחנו חושבים שאלוהים אמר להם לא לאכול מהפרי, כי הוא לא רוצה שהם יבינו את ההבדל בין טוב ורע. אבל זה האינטרס שלו שהם יבינו את ההבדל בין טוב ורע. מה שהוא לא רצה שיקרה, והוא ידע שיקרה ברגע שהיא תאכל מהתפוח, זה שההבדל בין טוב ורע זה מוסר פנימי של אשמה. זה אומר שאם אני עושה משהו רע, אני מרגיש אשמה ומתקן. זה מדהים. זה מבחינת אלוהים, אין בעיה. כל טוב. זה, תמשיך. מה שהוא ידע שיקרה, אם הם יאכלו מהתפוח, זה שהם יקנו לעצמם את המוסר הלא נכון. זה שהם יעברו ממוסר של אשמה למוסר של בושה. שהם יפסיקו להקשיב למה צו המצפון הפנימי שלהם אומר, והם יתחילו להקשיב למה האדם שמולם חושב עליהם. ובגלל זה הם יתחילו להתבייש. והם שמו אותה לתענה וכל זה. ושלחו אותנו לכאוס של 4,000 שנה, שכל מה שאנחנו עושים פה כל היום, זה מנסים לחשוב מה אנשים אחרים חושבים עלינו. שזה בעצם מה שלא מוסרי. לפי כאילו אשכרה החטא הראשון. זה החטא הראשון, זה אשכרה לפני הרצח של קין.
כן.
אתה קולט? כשאתה חושב אם מה שאתה עושה הוא מוסרי או לא מוסרי לפי עיניים של בן אדם אחר, זה מה שלא מוסרי. כי וזה אולי טענה שאולי לא תתחבר אליה, אבל כאילו הטענה כאילו שמקבלת את קיומו של אלוהים, זה שמה שמוסרי חרוט בלב שלנו, הוא חרוט בתוכנו.
כן.
וככל שנסכים להסתכל פנימה, אנחנו נדע מה מוסרי. אם נסתכל החוצה, בזה שאנחנו מסתכלים החוצה ומנסים להבין מה מוסרי, זה הדבר הלא מוסרי בעצם.
כן, יש עם זה הרבה, זה כן נשמע לי נוצרי, אני, אתה יודע, פתח סוגריים, שיחה שלמה,
כן.
אז כאילו, זה, אבל זה כן, זה כן חזק, ואהבתי.
כן?
כן.
מילות סיכום?
היה ממש מעניין, ממש תודה שבת אותי.
אהבה.
אני כאילו, מלא דברים... שפתחנו, היו לי מעניינים שכזה ברור שאי אפשר לסגור כאן. מקווה שאנשים עקבו, כי זה היה קצת ירינו להרבה מקום.
כן, כן, כן.
אבל בואו נראה, תכתבו לנו מה חשבתם.
כן, יאללה, באהבה. תודה רבה.